שלום לכם. זה מעמד חדש בשבילי, והוא מרגש ומשמעותי מאוד. אני עמיחי עטלי, ואני מחפש תקווה. בכלל, בחיים אני מחפש תקווה, ובעקבות כל מה שעבר על כולנו בשנה האחרונה, אולי עוד יותר. אז זה מה שאני אעשה כאן. מעכשיו, בסדרת פרקים בפודקאסט הזה, נחפש את התקווה, התקווה הישראלית, התקווה היהודית, התקווה הציונית החדשה שלנו. בדרך כלל אני אחפש את התקווה יחד עם מרואיינים שישבו איתי כאן, אבל כדי לייסד איזה תשתית לזה ולספר אולי קצת הסיפור, למה אני מחפש את התקווה ואיך אני מתכנן לעשות את זה, אז יש איתי פה איש יקר, יאיר שרקי, שבעצם אתה מכאן לוקח את המושכות ומוביל אותי בפרק הזה.
אני האורח שבעצם אארח אותך היום.
כן.
אי אפשר לא לשים לב לחולצה שאתה מגיע איתה, מגיע לנו יותר.
כן, היא איזה גימיק כזה שאתה יודע מה, נגיע לזה גם בהמשך, אבל זה פשוט איזה משפט שאדם שהכרתי ונעשיתי קרוב אליו במהלך המלחמה, כל הזמן היה מפמפם אותו, ומגיע לנו יותר, זה יבוא לידי ביטוי הרבה.
אוקיי, אז בוא נתחיל אבל מהשבעה באוקטובר שלך, כי זה מה שאתה מתכנן לעשות לשאר המרואיינים שישו פה בכיסא בפרקים הבאים. כן. איפה המלחמה תופסת אותך?
המלחמה תופסת אותי בבית, במיטה, אולי כמו כולנו, כמו רובנו. ערב לפני בשמחת תורה, כמו תמיד, אני בבית הכנסת, רוקד ילדים על הכתפיים, זה מלאכה שנועה עליי ביותר לרקוד עם ילדים על הכתפיים, אבל אין ברירה בחג הזה. וקופצים, שוברים את הגב, רוקדים, שותים אלכוהול גם, אבל זאת באמת שמחה אמיתית, אני חלק מקהילה מאוד, שיש בה מימד רוחני משמעותי.
במזכרת בתיה.
במזכרת בתיה. ואנחנו יוצאים אפילו לרקוד שם בגינה הציבורית, ואתה יודע, זה, כאילו על פניו זה נשמע לי קצת הדתה כזאת.
בערב השישה באוקטובר זה עוד היה נושא, נכון? אם ריקדו ברחובות עם מחיצות או לא?
נכון, אז האמת שאצלנו זה כאילו עובד נורא טבעי, ובאיזה חיבור, הדתיים הם מאוד מחוברים לחילונים, ולהפך, ולא יודע, לא היה לזה שום, לפחות אולי השנה הזו קצת שיבשה לי את הזיכרון, יכול להיות, אבל זה עבד טוב. וההורים שלי נמצאים אצלנו בחג, ההורים שלי היו אז בני 84, באים להתארח אצלנו, ואנחנו זוג עם שישה ילדים, אני נשוי בשנית, אז שלושת ילדיי גדולים, הנישואים הראשונים, ושלוש בנות קטנות, וכלבה שיש לנו בבית, וחברה של אחת הבנות, כולם ישנים ביחד בבית, ושש וארבעים, בום, הזכה הראשונה במזכרת בתיה, וההורים שלי ישנים בממד, והם לאור גילם לא ישנים עם מכשירי שמיעה, אנחנו פתאום בבת אחת, כל החבורה הזאת פותחת הדלת של הממד מעל הראש להם, ונעמדת בעודם ישנים.
6:40 בבוקר, אתה מחציין גובר מללמש.
כן, באמת, אני מרגיש את הגוף שלי בעיקר שבור מכל הסחיבת ילדים ביום לפני כן. נכנסים, ומתחיל סבב רצף של הזכות במזכרת בתיה, אני חושב משהו כמו 10 או 12 הזכות אחת אחרי השנייה, אנחנו שומרים שבת, ולא, אין לנו שום אמצעי תוך כדי הזכות האלה לדעת מה קורה.
כלומר, אתה לא בטלפון בדקה הזאת.
לא, אני לא בטלפון בדקה הזאת, ואני גם, אני גדלתי באמן, שירתתי את השירות הסדיר שלי בחטיבת המחקר, ואני מאלה שמזלם לא שפר עליהם, ולא התעסקתי בלבנון. התעסקתי בבנק המטרות, זה היה האזור שהייתי מעורב בו, אבל בכל משהו לא לבנון, ואני תמיד סוחב איתי וחבריי גם את התסכול הזה, שאנחנו לא היינו בלבנון, ואני אומר,
כי לבנון זו המנה העיקרית לתפיסתך.
זו המנה העיקרית שהייתה אז, תחשוב שאני כבר התגייסתי בסוף שנות ה-90, ושירתי אל תחילת שנות ה-2000, וזה, אני אומר למשפחה, שמעו, זה רצף כזה של הזכות, אין מצב שזה מאז, זה בטוח, הדבר האמיתי, המלחמת אחרית הימים, שאנחנו מחכים כל כך הרבה, הנה, התחילה, וזה מלבנון. ואז באיזושהי הפוגה בין הזכות, אני עולה למעלה, מוריד את הטלפון, ואנחנו מגלים מה שמגלים, אתה יודע, מתחילים לראות את הסרטונים האלה, מסדרות ואת הכל, וזה כאילו הפתעה מוחלטת כמובן.
יש לך דילמה אגב עם הטלפון?
אני שומר שבת באופן מוחלט, אבל לא הייתה לי דילמה עם הטלפון ברגע הזה, כאילו, הדבר המעניין זה שההורים שלי בסביבה, והם כאילו בכלל, אם אני שומר שבת, אז הם עמודי, אני תולה שנייה טואלט בשבת, ו שוטף סבון עם סקוטש, כאילו, לא שבתי וזה. והם היו לידי, אבל זה היה לי ברור לגמרי. כאילו, זה היה ברור לך.
אז טלפון כן, טלוויזיה לא.
טלוויזיה לא.
ומה הטלפון מספר לך?
הטלפון מספר, אתה יודע, כאילו, אתה לא צריך להיות לא עיתונאי ולא כמן כדי לדעת את מה שכולם יודעים. אני לא יודע בדיוק, מעניין אותי לדעת מה השעה שבה נכנסו עליי דיווחים. אני אומר שזה נגיד היה שעה אחרי, סביב קרוב לשמונה נגיד. ואנחנו רואים את האירוע המטורף הזה, אני מניח את עצמי פה עדיין כאזרח, כאבא לילדים, פחד, דאגה, הזקות בזו אחר זו, נפילות אגב, היו גם כמה נפילות של פגיעות ישירות במסגרת בתים, הבתים שנפגעו, לשמחתנו בלי נפגעים בגוף, אבל כן הייתה מהומה גדולה, ומהר מאוד נכנס לתוך החיים שלי משהו שזה הסיפור שליווה אותי במהלך היום, זה שאחי הבכור, יש לי אח שגדול ממני בכמעט 19 שנה, והוא בחג הזה, פתאום הוא שולח לי הודעה, אנחנו בסדר, ברוך השם. כאילו, אני אומר עצמי, אחלה, איזה יופי שאתם בסדר, כאילו, לא היה לי מושג מה קורה איתו.
בחג, איפה הוא גר?
הוא גר ברובע היהודי, הוא גר ליד ההורים שלי ברובע, אבל זה שהוא שולח לי את ההודעה, אני אומר לעצמי, ואני אומר גם לאשתי, וואלה, יש פה משהו, כאילו, זה שהוא נגע בטלפון, זה מבחינתי הפרוץ הזה לזה שאנחנו באירוע. ואחרי כמה רגעים אני מבין למה הוא שולח את ההודעה, כי הוא נמצא ביישוב שלומית אצל הבת שלו.
שזה בעוטף.
בעוטף, בדרום העוטף, כן, זה בגבול, בעצם בתפר בין רצועת עזה לבין מצרים, ואז אני תוך כדי מתחיל לקבל ממנו את העדכונים, אז הוא אצל הבת הנשואה שלו שם, ועם עוד בת נשואה אחרת, ומה שמתברר זה שיש פיגוע במתווה של צהל, זה נקרא תרחיש החט, שחמאסניקים יוצאים מרצועת עזה, אנחנו יודעים היום שציר פילדלפי לא באמת היה, כן, הוא לא היה אירוע קשיח, אז הם יוצאים מרצועת עזה למצרים, ומשם חזרה לתוך ישראל, בדרך מצרים, כי זה דילו, הם ככה מדלגים על המכשול הקשיח כביכול, בין הרצועה לבין ישראל, והם רואים ממש, והוא מצלם ושולח לי תוך כדי, שתמונות של שיירת טנדרים, כמו הטנדרים המוכרים, שנמצאת מרחק של כמה מאות מטרים מהם, בשטח המצרי, וגם ככל שהדיווחים זורמים, הם מבינים שאינדיקציות מודיעיניות שהחבר'ה האלה זוממים עליהם ובדרך אליהם.
אתה יודע שזה פרט שאני לא הכרתי על השבעה באוקטובר, שהייתה חדירה של כוח גדול משמעותי של חמאס דרך מצרים בעצם.
כן, הם בסוף לא נכנסו לארץ, יודע, אנחנו נותנים פה ספוילר, אבל הם חנו וממש עומדים, יש לי בטלפון עד היום את התמונות האלה משבעה באוקטובר, של שיירת טנדרים, חמאסים, עומדים בשטח המצרי, כשפניהם לכיוון ישראל, אתה יודע, מדובר הכל באמת במאות מטרים. והם בחרדה גדולה, הכיתת כוננות שלהם קפצה ליישוב הסמוך פריגן, זה אירוע טרגי ומוכר, שארבעה מחברי כיתת הכוננות של שלומית נהרגו בפריגן, בהגנה על יישוב סמוך, והם מוצאים את עצמם בלי כוח מגן, בלי נשקים, זאת אומרת, רק עם מי שיש לו שם אקדח, ולאחי יש אקדח בתור תושב הרובע היהודי, והם חסרונים, ותוך כדי כמובן הדיווחים מכל המקומות אחרים זורמים, הם בטוחים שהטבח עוד שנייה אחת אצלם. אומר לי, תקשיב, תפנה לכל מי שאתה יכול. עכשיו, זה אמצע החג, לא רק בקטע הדתי, גם אני אומר בקטע של הבושה, אולי אתה מכיר את זה בטח, כי עיתונאי, גם אם אתה מחובר לאנשים, אני לא נוטה לבקש טובות מכל מיני גורמי כוח. זה המחסום שאולי יותר קשה לי, אמרתי, אין פה משחקים, אין כלום, אני ממש הלכתי בתודעה שלאחר מכן, איבדתי אותה, זה שאני, לא אמרנו את זה, אבל אולי זה, כן, אני אח שקול היסטורית, בגיל, קרוב לגיל 11, שחלתי את אחי אלחנן, בפיגוע דקירה ברובע המוסלמי בירושלים.
באיזה שנה זה היה?
91, לא רחוק מבית הוריי, ואני, כאילו, עוברות 32, כמעט 33 שנה, ואני אומר לעצמי ביום הזה, וואו, אני כל כך לא רוצה להיות אח שכול פעם שנייה. זה באמת מה שאני אומר לעצמי, כשההורים שלי מסתובבים כל הזמן במרחב הזה של הבית, ואני מנסה בזמן הזה, מתקשר לכל העולם, לכל שר בממשלה שאני מכיר ולא מכיר, ולראש המלל ולאנשי מלל אנשי שבק ומוסד, שכל אחד אני אומר, תשמעו, יש יישוב, אף אחד לא שם עליהם, הטבח הבא בדרך אליהם, הם כבר רואים את השיירה.
וההורים שלך לא יודעים, שאתה מתפעל את החמל הזה.
ההורים שלי לא יודעים, ההורים שלי, אתה יודע, שוב, הזקות כבר היה איזו הפוגה ארוכה של הזקות, אז כאילו הבית חוזר שהוא להתנהל, התפילות בבית הכנסת בוטלו והכל, אז כאילו איזה בית כזה של מלא לחץ, במדרג הלחצים, כמובן שאנחנו בדרג הכי נמוך, לעומת מה שאנשים עוברים בעוטף באותם רגעים, אבל אני מבין שכאילו יש לי איזושהי אחריות לנסות לעזור למה שקורה בשלומית.
מה שקורה בבארי, כפר עזה, נירוז, ידוע לך באותו שלב?
לא ידוע לי, זה היה ידוע לי קצת אולי מחברים עיתונאים על הנובה. שוב, אנחנו לא עם טלוויזיה דלוקה, אז זה כאילו גם דברים שאתם זורמים לטלפון, וגם דברים שאתה רואה בטלגרם, אבל לא, אני לא חושב שידעתי על זה, ידעתי על הנובה, שכאילו מישהו אומר פתאום, איזה חבר, יש מסיבת טבע, אני כמעט הלכתי אליה, והוא אומר, יש שם עכשיו טבח.
על סדרות, אופקים?
סדרות, כן, כי סדרות ראינו את הסרטונים, לא, אני לא יודע, אני חושב שגם כנראה שכן ידענו משהו על הקיבוצים, כי אמרתי, אני זוכר את עצמי, ויש לי את ההודעות האלה, אני כותב לאנשים, תראו, הטבח הבא בדרך אליהם. קיצור, זאת הייתה דרמה מאוד גדולה, כשאנחנו בסוף אחרי כמה שעות, זה כבר באמת לקראת ערב, אני חושב שבסביב 6 בערב, מגיע להם כוח ראשון, הם כל הזמן בפטרולים עם אקדחים, מנסים לעשות רעש, וכאילו לעשות הבהלה והפחדה של החבר'ה האלה, ולאט לאט פתאום מגיע להם צוות של שלדג, מגיע להם עוד איזה צוות של הימס, וכאילו יש איזו תחושת הקלה, אתה יודע, זה קצת מרגיש באמת, לעומת כל הדברים הגדולים שכן קרו, זה מרגיש כעין וכאפס, אבל זה כאילו היה אירוע שאותנו, שם אני הייתי במקום הזה, אני שואל את עצמי כל הזמן, אני כן חמוש, אני הולך מאז אירועי שומר חומות, הוצאתי רישיון לנשק, ומאז אני הולך עם אקדח, אני שואל את עצמי אם הייתי יודע מה קורה, מה האחים הגיבורים הצדיקים,
קלמנזון
עושים ברגעים אלה ממש, האם הייתי יורד גם, אני לא יודע לענות את זה, זאת אומרת, גם לא ידעתי, ולא, אבל זה מה שהם עשו, אנשים גם, אני שומע סיפורים שאנשים ירדו עם סכין מטבח, ותוך כדי התאבזרו בנשק, אני לא לוחם על, אני לא לוחם בכלל, כאילו קצת יש לי ניסיון בדברים שעשיתי, אבל לא, אבל כאילו, אתה יודע, הסיפור הקטן הזה הוא הסיפור שלנו, האישי המשפחתי, אבל הוא לא, הוא היה דרמטי בשבילנו, אבל כשאתה רואה אחרי זה, אתה נכנס לפרופורציות, אתה מבין כמה זה לא.
אז זה השעות הראשונות שלך, של 7 באוקטובר, ואז צהל מגיע לשלומית לפחות, הראש מתפנה לחשוב על עוד דברים, תובנות ראשונות ככה בעמידה, עוד לפני שהחג יוצא?
אבא שלי, תוך כדי החג, שבאמת הוא איש, זה לא חוכמה להעריך ולהריץ אותו מבחינתי, אבל איש שעבר כמה וכמה דברים בחייו, כשהוא מבין, הוא אפילו לא יודע את זה על הסיפור בשלומית, והוא לא פתח טלפון בחג, אני המעדכן שלו וכל מיני כאלה, אומר, תשמע, מה שקורה פה ברגעים אלה ממש, זה כאילו יהיה קו השבר של מדינת ישראל, הוא איש מאוד אופטימי וציוני, אז זה לא השבר שאחריו נשבר, אלא קו השבר שאחריו חייב להיות פה משהו חדש. הוא גם כמי שגדל על כל ההיסטוריה, הוא גדל בצרפת, ההיסטוריה של הפוליטיקה הצרפתית, כל כמה שנים הם מחליפים שם את הרפובליקה במספרים, הרפובליקה החדשה וזה, הוא אומר, תצטרך להיות פה מלכות ישראל השלישית. זה היה לנו את החורבן סלש חורבנים, וזה היה הראשונה, השנייה היא ה-75 וחצי שנים הראשונות, ועכשיו חייב להיות פה משהו חדש. והדבר הזה נותן לי בומבה בראש, לימים, לא הרבה זמן אחר כך, כשאני בעצמי מתגייס נכנס לצבא, אני פותח עם עצמי, זה מנהג מגונה שיש לי, פותח עם עצמי קבוצת וואטסאפ, ואני קורא לה מלכות ישראל השלישית, זה שם קצת פומפוזי, אני אומר, לשם אני מרכז את כל החוויות התובנות, והדברים הדי לא טריוויאליים, שיצא לי לחוות במהלך המלחמה. אז אני לא אומר, כן, החולצה הזאת שאלת גם מה כתוב פה, מגיע לנו יותר, אני חושב שמגיע לנו את מלכות ישראל השלישית.
אז התחלת לספר על אבא שלך קצת, ועל הבית שבו גדלת, תרחיב עוד קצת.
אז זה בית שבמהות שלו הוא ציוני דתי, אין יותר מזה, אין יותר ציוני ממנו, ואין יותר דתי ממנו, באמת, זה...
הוא ציוני מאוד והוא דתי מאוד, הוא ציוני דתי?
כן, השאלה אם אתה אומר ציוני דתי בהיבט של, לא יודע מה, כמו שאנחנו מגיעים, גבעת שמואל ורעננה, שזה ציוני דתי, אז ממש לא.
כי אני בדיוק התחבר לי לאחרונה, שאני חווה את עצמי כאדם מאוד ציוני. וכאדם דתי, אבל הציוני דתי, הצירוף הזה, עם כל משמעויותיו, הסקטוריאליות, המגזריות, אולי אפילו מפלגתיות לעתים, כי מישהו לקח את השם, הוא כבר שונה מאנשים שהם גם ציונים וגם דתיים, אבל הם לא בחבילה המגזרית הזאת.
זהו, אז תראה, זה קטע, כי ההורים שלי, כל מי שמכיר את תתי הז'אנר, כן? אבא שלי למד אצל הרב צבי יהודה בעצמו, כן, היה יושב אצלו בבית בשיעורים, אז אתה לא צריך יותר מזה, וכל הרשימה שלכם, בספיד דייל שלו, הרב טאו, ולא יודע, מי שלא תרצה, הוא מכיר את כולם. אבל לשמחתי, יש בו משהו אחר, כי הוא בא מרקע צרפתי.
צרפתים.
בדיוק, כן, אנחנו רואים האמת שמאותה, זה נגיד פה שאני מכיר טוב את דודיך שגרים ברובע, ויש בזה משהו אחר, שהוא הרבה יותר רחב אופקים, הרבה יותר מתון, הרבה יותר רגוע, הרבה יותר אקדמי, האנשים האלה הכירו קודם כל את ההורים שלי למדו לטינית בבית ספר, ורק אחר כך הם הכירו את היהדות לעומק וכל מיני דברים כאלה. ולכן זה לא המגזר, זה לא הז'אנר, זה לא המפלגה, אבל אבא שלי היום בפנסיה, הדבר שהכי הרבה שעות ביממה הוא מקדיש ללימוד תורה ולהעמקה ביהדות ולתפילה.
משפחה צרפתית ולפני כן מה? לפני צרפת?
לפני צרפת מצד אבא שלי מגיעים מאלג'יריה, זה גם אתם, נכון?
כן. לכן אני שואל.
אחים אנחנו. אז מצד אבי הם הגיעו מאלג'יריה, הוא יליד צרפת, דור מעליו הגיעו מאלג'יריה, מהצד השני הגיעו מפולין, מצד אמא שלי, הם מכירים שם, ילדי שואה.
כלומר, חצי צרפוקאי, חצי מהשואה.
כן.
מאוד דומה לאבא שלי, אגב, שביוק נולד בבית כזה, אמא ששורדת את השואה.
זהו, אז אצלנו זה אמא שלי זאת ששורדת, מחביאים אותה אצל איזה משפחה, כי אתה יודע, יש פה, אין גבול לכמות הסיפורים שזורמים לי בתוך ה-DNA. אני תמיד צוחק על ההורים שלי שאין שיחה של יותר מ-5 דקות שלא נגיע לשואה מתישהו. כאילו, כל איזה דיבור. אבל זה מאוד מאוד, הם עולים מטעמים ציוניים הכי עמוקים שיכולים להיות, אבל זה החיבור הזה, אבא שלי כל החיים שלו עובד בעבודות במגזר הציבורי, כי הוא אומר, יש לנו אחריות לאיך מדינת ישראל תהיה ותראה, הוא מגיע עם כישורים די גבוהים של הכשרה ככלכלן, והם יכולות גם נראה לי לעשות דברים בעולם הפרטים, הוא היה הולך...
במה הוא עסק?
הוא עסק, הוא עבר בחייו הרבה שנים במשרד המסחר והתעשייה, מה שהיום התמ"ת, איך זה נקרא?
הכלכלה היום.
הכלכלה, כן. אחרי זה עובד בחברה הממשלתית למדליות ומטבעות, הוא עסק, הוא היה ממש מרקם בבוקר, אני זוכר את זה כילד, בתחושה של אני שליח של מדינת ישראל, לבצר לכלכלה יותר טובה.
ואמא שלך?
אמא שלי עסקה עבודה בסוכנות היהודית. גם אין, אני אומר לך, זה כאילו אני יכול לעבוד פה לעשות צ'ק על כל אחד מהסעיפים, אמן. כל אחד מהסעיפים ממש... במחלקה לנוער יהודי בתפוצות, שם אמא שלי עובדת.
וכמה אחים אתם?
אנחנו 6.
זה, אתה יודע, תמיד אחרי שאתה נותן מספר, אז השאלה היא, זה נטו או ברוטו?
לא, אצלי זה ברוטו, כן, זה ברוטו. אני, אתה יודע, אחי הוא אחי. זה קטע מטורף, כן, אין לך אחי נרצח בן 26, אני הייתי אז בן עוד לא 11, היום אני בן 44, ואני כבר יכול להיות אבא שלו, ויכול להיות לא יודע מה שלו, אבל עדיין, אתה יודע, זה תמיד...
אחיך הגדול.
תמיד הוא אחי הגדול, תמיד, אני מסתכל לפעמים, אני כל פעם שאני רואה את המספר הזה 26, אני רואה מישהו בן 26, אני אומר, בוא נה, מה זה, זה ילד. כאילו היה נראה לי אז...
שאתה חצית את הגיל שלו, בטח זה גם היה רגע.
אתה יודע, אני יכול להסתרפול לכל ענייני הטראום הזה. לא רק שאני חצית את הגיל שלו, הביתי הבכורה היא בת 20.5, אז היא עוד לא שם, אבל ברור שכל ילד יחצית את הגיל שלו, אבל גם אני אומר שכל אחד מילדיי עבר את הגיל שבו אני הייתי, כשאלחנה נרצח, גם זה כאילו ציון דרך מבחינתי.
אתה יודע שגם שלום הכי נרצח בגיל 26?
וואו, לא ידעתי.
ובאמת, כשאתה נהיה מבוגר ממנו, זה דבר.
כן.
זה דבר. אז איזה מספר אתה?
אני 6, אני הצעיר מכולם, נולד ברובע היהודי.
בין הזקונים.
בין הזקונים, אתה יודע, זה מקום שהוא, גם המיקום שלי בתוך המשפחה וגם המיקום הגיאוגרפי שלנו, הכל הזיה אחת גדולה, הרוב הזה מגרש משחקים מטורף, לא נורמלי לחיות שם, בלי טיפה אחת של שמש כמעט, ובלי ירוק, ובלי גני משחקים, ובלי מגרשי כדורסל וכדורגל, בלי כלום.
ונוכחות דומיננטית של הכותל ושל...
של הכותל ושל כל משוגעי ירושלים וסינדרום ירושלים ו... זה, באמת, זה מגיע לך לתוך הבית הדבר הזה, וכמובן שברגע שבו אלחנה נרצח, זה אצלי בגיל מאוד צעיר, זה צובע את כל החוויה שלי במקום הזה, בכלל בחיים, אבל במקום הזה בפרט, כי מאוד 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 סביב הטראומה הזאת. הוא נרצח גם בסוף, יודע, בקו אווירי, מרחק של איזה 200-300 מטר מבית הוריי, וזה הכל נורא נורא קרוב ומצומצם, בדיעבד מתברר שהרוצחים שלו גרים גם באותו רדיוס, והוא קבור בהר הזיתים שזה... ממש גם בתוך אותו רדיוס.
והבחירה להישאר לגור שם?
זו בחירה של ההורים שלי שעדיין, תחת מה שהם, הם מחליטים להיאחז בירושלים, וזה באמת, אתה תבין את זה בקלות, אבל הם באמת מצפים לישועה שתבוא מירושלים, כן, לירושלים מרחה ברחמים תשוב, התפילה הזאת היומיומית היא אצלם עמוקה מאוד בדנ"א, עכשיו בני 85, כבר לא קל לחיות בתנאים האלה שם, אבל הם נאחזים בזה בכל הכוח.
וכשאחיך נרצח, כמה ילדים עוד בבית?
אני הצעיר, ואני אז בן, כאמור, בן קרוב ל-11, בעצם אני ועוד, ואחותי שמעליי בבית, השאר כבר התחתנו כולם, אלחנה נהיה רווק, אבל כל האחים האחרים מלבדי ואחותי שמעליי כבר היו נשואים. זה צובע את הכל, אני מרגיש עד היום, אני לא מציע לך פה מנטורינג של אח שקול ותיק לצעיר, אבל אם מישהו יתעניין בזה, אני יכול לספר על החוויה שלי, כן? זה לא, אני יודע שיש דברים שונים ומשונים, אבל שלי זה חד משמעית החוויה הכי עמוקה ומשמעותית בחיי. אני חושב שגם כי זה פגש אותי בגיל מאוד צעיר, וזה מטלטל את ההורים, ואז אוטומטית עובר גם אליי. אני, כשאני מנתח את עצמי, אני חושב שהדעות הפוליטיות שלי והמחשבות שלי על מדינת ישראל, הם חד משמעית נגזרת של החוויה הזאת, ואני אומר, העבודה וההתמודדות עם הטראומה, אני לא יכול לתאר בכלל כמה ניסיונות שונים, כל פעם אני מרגיש שאני צריך כלי אחר שהוא זה שיעזור לי, ואני אומר, יש לי, ביחס לשכול ולטראומה, יש לי בשורה טובה ובשורה רעה. הבשורה... הרעה היא שזה לא עוזב, אותי זה לא עזב ולא עוזב לנצח. ובשורה הטובה זה שאם אתה כל הזמן מפדל, אז אפשר לחיות עם זה. כאילו ככה אני לוקח את זה, באמת, רמת ועם השנים אתה מגלה עוד ועוד דברים, אני מאוד מאוד מאמין לאחרונה בעבודה עם הגוף, פשוט עבודה עם הגוף, פחות נפש, חפירות וזה, גם שזה חד משמעית, רכיב משמעותי. אבל כמה אני מגלה שהטראומה לפחות אצלי, ממש בתוך הבשר שלי נוכחת ונדרש לעבוד איתה.
מעניין, כי אנחנו, אתה מדבר על טראומה ועל שכול ותיק, במדינה שהיא מוקד שכול עכשיו, איפה שאתה מניח את העיניים שלך, אתה רואה אחים שכולים, הורים שכולים, יתומים, חברים, בנות זוג, כבר זה חברה בטראומה, וזה מעניין גם אם הטראומה שלך כאותו ילד בן 11 ברובע היהודי, היא נחוות כטראומה פרטית, לעומת אולי עכשיו, אתה יודע, השכול שהוא שכול מדינתי כמעט.
נכון, אני תוהה הרבה, באמת, אם אני פשוט מרגיש שאני לקחתי וחוויתי את השכול שלי בצורה מאוד מאוד, אני אגיד את זה, לא, זה מאוד קשה. זה היה לומר, מי לא לוקח את זה קשה. ואני מרגיש שאני, אצלי זה מאוד מאוד בתוך הזהות אני קם בבוקר, אני אח שקול.
במה זה שינה אותך? אבל כי אתה אומר, נגיד, בדעות, בתפיסות, וואלה, אני קצת מכיר את האזורים שבהם גדלת, ואתה פחות או יותר דווקא הגעת לאן שמצופה.
כן, אבל אני אומר, אני לא יכול, אני, במסגרת ההיסטוריה העיתונאית שלי, סיכרתי פיגועים, הייתי בזירות רצח בעצמי, על רקע לאומני. אני ממש מתקשה להכיל אנשים, אני כאילו, אני אומר, אתם לא מבינים מה המשמעות של הדבר הזה. אנחנו גם כעיתונאים, אבל בכלל הציבור, אנחנו עצובים ומישהו נהרג, נרצח בכל מיני נסיבות. בסדר, אז לפעמים אתה אפילו למחרת בבוקר עוד תקום איזה חמיצות בלב ותמשיך הלאה. אני כאילו מרגיש צורך לקחת, וזו תחושה שמאז המלחמה מלווה אותי הרבה יותר חזק, לנער את כל העניין, לנער את כל המערכת, לנער את כל המדינה. אתם לא מבינים מה זה עושה, באיזה מעגלים. הנה, אני אח אחד צעיר של אדם שנרצח לפני כל כך הרבה שנים. אני עד היום, מדי יום זה מלווה אותי. זה כאילו...
אבל תסביר לי, איפה זה מלווה אותך בגיל 44?
אני חושב שזה כבר כל כך, כל כך טבוע בי, שזה, היום, תחשוב, אז אני חי יותר כאילו הייתי אז בין, נגיד, 10, ואני
חי פי 4, כן, ממה שחיית אז.
היום זה כל כך, כל כך עמוק בי, אבל אתה יודע, זה ברמה של, הרבה פעמים יש לי פלשבקים מסוגים שונים, לרגעים עצמם, זה שחזור לפעמים חוזר של החוויות של אותו בוקר ושל כל מיני דברים אחרים שהיו. סתם, אתה יודע, הכל קרה בצורה מאוד קיצונית. אני נודע לי הרגע שבו בוסרתי על רצחו, אני הייתי לבוש בתחפושת לפורים, אין יותר ביזרי וקיצוני מזה.
וואו.
זה היה בבוקר פורים, אני מתחפש, זה היה היום האחרון של מלחמת המפרץ, התחפשתי לטיל פטריוט, היה אז מלחמת המפרץ, סקאד ופטריוט, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל זה היה כיפת ברזל שבזמנו.
אני לא זוכר את זה, אני היה לי 93.
הבנתי. אז העיראקים היו יורים עלינו, סדאם חוסיין היה יורס סקאדים, ובמערכת עירות האמריקאית שהייתה פה, הייתה פטריוט, אז יחד עם חבר התחפשנו, אני הייתי סקאד והוא היה פטריוט, והייתי עפתי על התחפושת הזאת, אמרתי, פה אני הולך להפציץ פעם ראשונה, אני אזכה מקום ראשון בתחרות התחפושות של מתנס הרובע, ובעודנו לובשים את התחפושת, אבא שלי נכנס הבית, אחרי כמה בוקר של דאגה וכל מיני זה, אבא שלי נכנס הביתה ומבשר לאמא שלי, אומר לה בצרפתית, סלווי, זה הוא. וכי אחרי הדאגה הזאת, ואז אתה יודע, אני על המקום, אומר לחבר שלי, טוב, אתה צריך ללכת הביתה, ואני, אתה יודע, פושט את התחפושת, אני אומר, תחשוב על בן אדם שפוי, ואני לא מתיימר להציג את עצמי ככזה, שככה נקודת הטרנינג פוינט של חייו מתרחשת. ואתה יודע, משם והלאה אין שום אפס מודעות לטיפול, לעזרה, לפסיכולוגיה, לזה כלום.
כלומר, אתה סוחב את זה נגיד גם בתיכון?
כן, בתיכון, בצבא.
בצבא, לאן אתה מתגייס?
אני מתגייס למודיעין, יש לי פה גם איזה דילמה, אתה יודע, אני חי בחברה שכולה בשירות קרבי, וזו תחושה מאוד...
ואתה פתאום ג'ובניק.
אני פתאום ג'ובניק, כן, וזה ברור מראש, ואני בריא, פיזית, זאת אומרת, אני פרופיל
97. אתה פרופיל 97.
כן, אבל אני לומד אז במכינה הקדם צבאית בעצמונה, כן, אנחנו חיים בתוך רצועת עזה, דברים שהיום אתה לא מאמין, כאילו מה עשינו, הלכנו ברגל, בדיוק זה השנים כאלה רגועות בין שתי האינטיפאדות, וכולם מתגייסים, כן, כל אחד עם הזה, ואיזה גיבוש כל אחד עבר, ואני לא הולך לשם.
בגלל הפיקוע.
כן, וכאילו, הטראומה יושבת כל כך כבד על המשפחה, בראש ובראשונה על אמא שלי, אבל על כולנו, שזה כאילו היה לי ברור שאני לא הולך פה ל...
שבין הזקונים לא יהיה בחזית כבר.
כן. ואתה יודע, זה מחירים מאוד כבדים. אני שנייה חוזר למה שאלת, במה הטראומה באה לידי ביטוי, אז זה כאילו פשוט נוכח, אני חושב שזה סוג של חלק... בזמנו קראתי משהו שרונה רמון כתבה על טראומה, שזה, כאילו ברגע שמבשרים לך את הבשורה, זה כאילו איזה מכת חשמל, איזה ברק שנחלה בתוכך, וממש במניר, אני כל הזמן עושה עם עצמי עבודה של עיבוד מסוגים שונים, מקשה לתאר עד כמה זה נוכח בי בכל רגע, אני מנסה לתפקד, סך הכל אתה יודע, אני חי חיים טובים, רגילים, כמו שאמרתי, אני אומר, הבשורה הרעה היא שזה תמיד נשאר, בשורה טובה שאפשר לחיות עם זה, אבל אני מרגיש כל הזמן שצריך לעבוד בזה, ולתחזק, וללמוד דברים חדשים, ללמוד שיטות, להעמיק בתוך עצמי, ולגמרי לשם זה לוקח אותי.
אז אני רוצה שנייה להמשיך, אבל לטייל מהר על החיים שלך, בצל הטראומה הזאת. תיכון איפה?
תיכון אני עושה בכפר הרואה.
כפר הרואה, ציונות דתית.
ציונות דתית, קלאסית, כן.
מכינה בעצמון, אחר כך בלב עזה, שאנחנו, הכל מוליך לשם ומשם.
וכן, יש פה כל כך הרבה חיבורים, שהם ברמה קצת נראית לי לפעמים לא סבירה, בסטטיסטיקה נורמלית. אני מתגייס אז לחטיבת המחקר, אני משובץ בתחום, מה שהם מכונה בציבור, בנק היעדים. כן, יש איזשהו מובן שמות מקצועיים אחרים, ואני כאמור מתעסק ביעדים ובבניית מטרות לתקיפה, בכל משהו לא לבנון. כאמור, זה גם אז חוויה מתסכלת במידה.
בתחילת שנות ה-2000 השורות שלך.
כן, 99 אני מתגייס, ובהתחלה אנחנו, כאילו, המדור שלי מאוד מאוד מתוסכל, שאנחנו עובדים, עושים את כל תהליך האישור של מה שנקרא של יעד, ו... זה מאושר בסוף בדרך גם של רמטכ"ל, אבל הכל נשאר
במגירות.
בתיקים כאלה. כן. כן,
זה עזה, איו"ש?
וגם... לא, אז היה עזה, איו"ש, וגם מה שנקרא פזורה, זה היה כאילו, אתה יודע, סוריה, וכל מה שאתה יכול לדמיין שהוא לא...
גם מזרחה יותר.
לא, אז זה לא היה okay. לעומק. היה תחום, גוף אחר שעסק בזה, ואנחנו היינו קראו פזורה ואוטונומיה, זה היה...
Okay. וכך עובר השירות שלך.
לא, זהו, זה השירות שעובר ככה בהתחלה, עד שברגע מסוים, יום אחד, הכל באמת כמו, מרגיש כמו בסרט, אבל אנחנו רואים, אני זוכר ממש בטלוויזיה, שאנחנו רואים במדור את אירועי הלינץ' ברמאללה, ובבת אחת מתחילים, אנחנו באמת, זה היה אז אירוע פיזי, היום הכל במחשבים, אבל מוציאים מהתיקיות את כל הטצות, את כל היעדים, ומתחילים אחד אחרי השני גם לתקוף את המטרות שלנו. זה כאילו קצת תחושה שהנה, סוף סוף הדברים שלנו באים לידי ביטוי.
גם מטרות בעזה?
אני חושב, כן, אני חושב שכן, כן. Okay. תראות, ואז אני גם, מתי שאני אצא לקורס קצינים, אני חוזר, ואז אני מקבל על אחריותי, וזה תמיד מצחיק אותי ומגוחך בעיניי, אני סגם חדש, צעיר, אחלה, אני אוהב את עצמי והכל, אבל אני לא כזה איי-איי-איי. כל אחריות המחקר היעדים בתחום יצור האמל"ח ברצועת עזה, היה מונח על כתפיי לאיזו תקופה. כן, היום אני מאמין שעושים את זה אולי, לא, היום כבר לא, אבל היו תקופות שעשו את זה מאות אנשים.
שתקרא ועדת החקירה תזמין גם אותך.
אז זה מה שאני עושה, עובר את השירות, אתה יודע, יש בו מלא מספק, מלמד, אבל התסכול הזה על אי-אותי קרבי לעומת חברים בנחל שתכנו קווים 8-8 בחברון, אני הולך עם זה.
משתחרר מתי?
משתחרר ב-2003.
שנתיים לפני ההתנתקות.
שנתיים לפני ההתנתקות, ו... לא, אני חייס לכם, אני מתחתן את נישואי הראשונים, אני מתחתן כיאה לדתי טוב תוך כדי הצבא.
וואו.
כן. ב-2004 כבר נהיה אבא, כשאני בן 24. כן.
ובמה אתה עוסק אז?
אני עוסק בסוג של חינוך לא פורמלי, אני עובד באחריי. בהתחלה כסטודנט אני מדריך שם, מדריך קבוצות. יודע מה זה אחריי, כן? זה קורס הכנה לצה"ל, אני התעסקתי קצת באיזה תת תחום שם. אחר כך אני פשוט, כשאני מסיים ללמוד, אני לומד בבר אילן, לוגיסטיקה, ואני מתחיל לעבוד במטה של אחריי, כאילו לעבוד בזה במשרה מלאה.
ואיך אתה עובר את שנת ההתנתקות? כי בלי שדיברנו על זה, אני בטוח שזה נקודה ציון משמעותית.
לגמרי, כן. אז אני הולך, אני מפגין בכפר מימון, אני הולך עם חבר, כבר אז אני נשוי ואבא, אבל אני הולך עם חבר, ואנחנו ישנים בכפר מימון, ועוברים את החוויה הזאת. פעם ראשונה שעמדתי מול חיילים, כאילו, כי אני כמפגין, חסמו אותנו. התוכנית הרי של כפר מימון,
אני זוכר, אני הייתי שם.
וואלה, יפה. אז הייתה תוכנית לצעוד לגוש.
ואז מגיעים לגדר, והחיילים עומדים בשורה, וראשי מועצת יש"ע מגיעים ומחזיקים את הקהל גם שלא...
את הסצנה הזאת, אני זוכר את עצמי עומד מול חיילי קורס מקים, עם התגיות הצהובות ועם כובעים כאלה, כובעי בית, ואני כאילו אז אומר עצמי, וואו, אני עומד מול חיילים, אני לפני דקה השתחררתי, כל הזהות שלי היא זהות ציונית חיילית כזאת, זה היה אירוע מטלטל מאוד. אבל לא התפרע, אתה יודע, הייתי כבר, כאילו שלב אחד אחרי אלה שהתפרצו לגוש.
לא,
לא, אני אומר להתפרץ, יש לי כל מיני קרובי משפחה וזה שנכנסו לגוש בכוח.
כלומר, אתה לא היית בגירוש,
לא הייתי
בהתנתקות, בהכירה,
לא, הייתי בהרבה הפגנות, הייתי בהפגנת הדגל שכפר מימון, הייתי בשרשרת האנושית, אבל לגוש עצמו לא התפלחתי.
לא הגעת לעצמונה כבוגר, כ...
לא, לא.
ראית את ה...
ראיתי את זה בטלוויזיה, באמת הלב נשבר ברמות שזה, אתה יודע, איש כמובן לא חלם לפרופורציות שלהם נגיע על, על הרמה הזאת, אבל...
אז אתה מסתובב עם כיפה, נכון?
כן, אני מסתובב עם כיפה עד גירושי בעצם, עד, כן, סביב 2009, ושלושה ילדים, ב-2007 נכנס לתקשורת, מתחיל להתגלגל בין...
איך זה קורה?
זה קורה במקום, לא יודע, זו תשוקה מאוד גדולה שלי. אני פונה ל-NRG, אתר NRG בזמנו היה NRG יהדות, אתה בדורך זוכר את זה?
זוכר, זוכר.
זה היה כאילו הדבר שלנו במגזר, ועינת ברזילה ירחה את זה.
היה שם, רואה שרון היה כותב את 5 השאלות התקשורת העוינת, לא?
כן, אני אומר לך, באמת, זה כאילו, כבר אפשר להתרפק על זה, עברו מספיק שנים, זה היה כאילו...
מיתולוגיה גדולה.
באמת, מדורת השד, והמקום שגם... בו השתעשנו ובו גדלנו, ואני, אז עינת ברזילה היה זרחה, בדיוק רואי שרון נהיה כתב המתנחלים של מעריב, היא מחליפה אותו, ואני יוצר איתה קשר, ואני אומר לה, תשמעי, אני רוצה לבוא, והיא מכניסה אותי.
היה לך חלום להיות עיתונאי מגיל צעיר?
לא, לא היה חלום להיות עיתונאי, אבל היה לי חלום להיות, אני לא יודע אם להגיד להיות במקומות שקורים בהם הדברים, אם זה היה חלום להיות, לבטא איזה קול, לא יודע.
ואז אתה פונה ומתקבל לאנרג'י יהדות?
פונה ומתקבל לאנרג'י יהדות, ואתה יודע, מתחיל משם להתגלגל, עושה כמה דברים. מגיע גם לריכוז הכתבים של חדשות ערוץ 2 שלכם, השנייה 12, ועובר כל מיני תחנות.
זה עוד כשאתה נשוי?
לא, חדשות ערוץ 2, כן, אני נשוי, שם אני, שם העסק הראשון מתפרק.
ושם אתה גם מוריד את הכיפה, שזה רגע ששווה להתעכב עליו?
לגמרי.
כי אתה מתאר שאתה שומר שבת, קלה כבחמורה, אבל מסתובב ברחוב בלי כיפה.
נכון, מסתובב ברחוב בלי כיפה, אני גם מתפלל... לפחות תפילה אחת ביום, נקרא לזה ככה, כן? לא, אני מניח תפילין מילדותי ועד היום לחלוטין, לא, זה לא בהכרח תמיד יגיע לשלוש תפילות, אבל אחת, כן? יש איזה עם, מי מתפלל תפילה ביום?
אני מכיר את הז'אנר היטב.
כן, אני, מצד אחד מאוד, העניין של הכיפה, אני לא רוצה להיות מזוהה, כאילו זה מרגיש לי לא נוח כאילו לייצג מישהו,
זה קורה לך אבל באירוע פרטי שלך, זה לא קורה בעקבות רצח רבין, ההתנתקות, הרפורמה המשפטית, אלא מתפרק הבית, ואתה אומר, הזדמנות גם להניח את הכיפה.
התפרקות הבית היא הזדמנות לעשות חישוב מחדש של כל הקיבעונות בחיים. אני חושב שאגב, ביחסים בין אדם לבין ריבונו של עולם, זה טוב מאוד הדברים האלה. אתה מעדכן תוכנה ולא נשאר על אוטומט, ואני עושה את זה אז, זה האקט החיצוני, אני חושב שגם פני, די, אולי אז, נכון לאותו רגע, אחזתי ביותר מצוות טכנית, נכון לאותו רגע, אבל כנראה שמהותית ובעומק פחות, אני מרגיש שם הרבה יותר מחובר, גם אם בצ'קליסט יש לי פחות ויים.
ואיך ההורים נגיד רואים את זה? אפילו שאתה ילד גדול.
כן, תראה, הם, זה בא בחבילה אחת יחד עם הגירושין, אז אני אומר, העיקר שהילד יהיה לו טוב, יותר חשוב מהכל, נראה לי שזה בעיקר הדבר. אני גם כן מוצא את עצמי, אתה יודע, לאיזושהי תקופה גם לא שומר שבת, אז בהתחלה, אבל אתה יודע, זו סריטה, ואני חושב שאתה תוכל להבין אותה, אני זוכר את עצמי נוסע בשבת, ואומר תפילת הדרך, תוך כדי, אתה מצליח להבין את זה?
לגמרי.
יפה, אז אנחנו ב...
לגמרי.
עכשיו, אני לא יודע כמה אנשים, נדרשת פה איזה אלג'יראיות צרפתית, ירושלמית, כל כך הרבה שילוב של דברים, שאתה ואני נוכל להבין אחד את השני בהקשר הזה, אני לא יודע כמה זה יהיה קל לשאר, אבל אני מת על זה.
למרות שהמסורתיות דווקא, אני חושב, מתפתחת בכל מיני גוונים שלה, ויכול להיות שזה גוון של מסורתיות.
כן. שאני אומר, אחר כך דווקא לימים, אני אחרי כמה שנים ניסה מחדש, אני מכיר את אלישבע אשתי היקרה, שהיא כן מתאפיינת בקו יותר דתי, דווקא אנחנו צוחקים על זה שאני הרבה יותר דתי ממנה, אבל היא כאילו חיצונית, היא חובשת כיסוי ראש לצורך העניין.
יותר דוסית, בוא נגיד, בלוק.
כן, בלוק, כן, ובא... והיא... זה מצחיק ומעניין שהיא... שוב, מעשית, כאילו, יכול להיות בפרטים פחות מצוות ממני, אבל ועם התהליך הזה שאני נכנס לתוך החיים שלה, אני גם לוקח על עצמי, נגיד, את השבת הרבה יותר לעומק מחדש, וכל מיני דברים אחרים, מתוך איזה תהליך של... אני לא יודע, זה קרה לי לפני גיל 40, אבל אני רואה בגיל 40, זה באמת איזו תמורה כזאת.
זה קשור גם לאבהות, בטח, לא?
כן, אבל הייתי אבא הרבה לפני כן, הייתי אבא צעיר ב...
אבל הילדים לא נותנים לך איזושהי תגובה או אור חוזר?
יכול להיות שכן, יכול להיות צודק, נכון, לא, אני לא ראיתי זה ככה, אבל יכול להיות צודק, כן, אבל אני אומר, אני לא מצליח, הנפש שלי היא נפש סוערת, אבל אני מחפש כל החיים שלי, מחפש מתינות. ומשהו רגוע, ושבת זה היום הכי רגוע, אני אומר, לא רק כי אין טלפונים, שזה מעולה. במלחמה חזרתי להיות עם טלפון בשבת, נדבר על זה בהמשך, אז זה היה סיוט, זה פשוט סיוט. אתה כאילו, המוח שלך לא נח לרגע. אבל אני אומר, במהות, שבת והיא נפש, זה כאילו כל כך מדבר אליי ונכון לי, פלוס איזה חיבור של אמונה, שאתה יודע, אם אנחנו חוזרים לילדות שלנו, אז אני חי בהמון קונפליקטים עם הדברים שגדלתי עליהם, של איזה, אולי איזה דיכוטומיה כזאת, של כן או לא, שחור לבן, אבל וואלה, גדלנו ואתה מגלה שאתה יכול לבנות איזה נוסחה חדשה.
אז בוא נחזור שנייה לציר המקצועי, כי השארנו אותך בריכוז של חדשות ערוץ 2, מה קורה אחר כך?
אחר כך אני נהיה כתב מתנחלים של מעריב, אני מחליף את רואי שרון, שזכרנו קודם.
שהוא גם חבר טוב.
כן, חבר טוב.
באיזה שנה אתה הפך להיות כתב מתנחלים של...
ב-2010.
כלומר, אז אתה נכנס...
אגב, אז היה לנו קטע, אתה יודע, שמעולם לא דיברנו עליו.
אני רציתי להפתיע אותך, כי הייתי אותך שאתה לא תזכור את הקטע הזה. 2011.
אתה בקורס הקדץ של גלץ.
אני בקורס הכתבים של גלי צהל, ואני, אתה יודע, בציפורניים בעולם הזה, אני אפילו לא זוכר מי אמר לי, אבל יש אחד, עמיחי טלי, הוא כתב, הוא שלנו, אפשר לדבר איתו. ואני זוכר שאני אצלצל, אומר לך, תעזור, תכוון אותי, אתה אומר, אני אסתכל במחברת שלי, היה לך איזו תשובה כזאת.
וואלה.
אני אסתכל במחברת, אני אחפש משהו.
לתת לך סיפור, זה מה שרצית?
אני לא זוכר, או מספר טלפון, ואז כבר הכוונות, לאיך פה לחפש סיפורים.
איזה קטעים.
אבל...
אני זוכר, אני...
היה איזה קשר, אתה אחד מהעיתונאים הראשונים בעצם, ששאלתי מספר שלו.
אז השם שרקי לי היה מוכר בגלל משפחת שרקי מהרוב הדודך, וזה כמובן פינה חמה, בלי קשר, אם אני יכול לעזור ליהודי, אני תמיד אשמח. אני זוכר פשוט, אצלי זיכרונות תמיד משוייכים למקום, אני זוכר איפה הייתי, בדירה שבה עוד גרתי כגרוש, תל אביב, ואני זוכר איפה אני עומד כשאנחנו מדברים על זה, כן, לא זוכר אותה מדי פרטים, אני זוכר שאתה מתייעץ על מה לעשות בהגשות השונות שאתה צריך להגיש שם בקורס. אז אני עושה את השנים האלה, בהתחלה ככתב, כארבע שנים ככתב מתנחלים, זה גם תקופה כל הזיה, הייתי בזירת הרצח של בני הזוג אימס בהר חברון, אתה זוכר את זה? זה פיגוע שדרומית לקריית ארבע, אתה רואה אשכרה רכב ירוי, אתה מגיע לשם, לא יודע כמה.
התקופה שדיברנו, הייתה קיץ 2011, זה הקיץ של עסקת שליט.
נכון, כן, נכון.
ואנחנו שוב עכשיו מתגרדים על הטראומה.
לגמרי, אז יש את הדיבור על העסקה, ואני כאילו אז, בתור העין הפקוחה של המשפחה, אומר, סיכוי גבוה שהרוצחים של אלחנן ישוחררו, הם נתפסו חצי שנה אחרי הרצח שלו, כאמור תושבי העיר העתיקה, ואני אומר, וואלה,
סיכוי גבוה. הם נדונו למאסרי עולם?
נדונו למאסרי עולם שניהם, ואני לא מצליח להבין, אם כן, הם לא עומדים להיות משוחררים, אף אחד לא מעדכן. אני פונה לצביק הברות, שהוא אז היום ראש עיריית בת ים, ואז הוא היה...
כתב כנסת בידיעות?
כתב כנסת בידיעות, כן. החלפתי את המחליף שלו אחר כך, ואני אומר לו, תקשיב, אתה בכנסת, אני בכלל אז במעריב, והוא בידיעות, כן, אז עוד הייתה איבה ענקית בין העיתונים, זה עוד יותר היה זה, אבל צביקה נשמה טובה, אומר לי, בטח, אני בודק לך, אתה מוציא את זה, אני אפילו חושב שבאותו רגע לא ידעתי או לא זכרתי את השמות של הרוצחים, אז הוא היה צריך לפתוח את הארכיון, לראות מה שמות הרוצחים מהתפיסה שלהם, ואז לחזור לזה, גיצור, הם שם. שוחרים, וזה בעיטה בלב, אתה מרגיש, כאילו...
אתה מגלה את זה כמה קרוב לעסקה?
אני לא זוכר, אני זוכר שאת שמחת תורה של אותה שנה, אני לא יודע אם זה היה לפני או אחרי, אני מבלה אצל הוריי, אני זוכר את הבית כנסת, ואת מתי דן, אתה זוכר, מכיר את ה...
בטח.
ניגש אליו, ממש כמו מנחם אותי בניחום אבלים, על זה שהרוצחים, או שהם בדיוק שוחררו כבר, או שהם עומדים...
אנחנו שוב חוזרים גם לשמחת תורה.
כן.
אוקיי.
זאת ממש התחושה. ואני אומר, כאילו, אני אומר, אני האדם הפרטי וכמשפחה, אנחנו אומרים, זה מכה נוראית בשבילנו, אבל אם ממשלת ישראל חושבת שזה הדבר הנכון והיא יודעת, וגלעד שליט, כאילו, אחרי שכל כך חזק היה הקמפיין שעבד גם עלינו, שזה מה שצריך לעשות וזה נכון, אז...
כלומר, אתה לא נגד העסקה כשהיא קורית, אפילו שרוצחי אחיך משוחררים בה.
אני כאילו אומר, אני לא נגד ולא בעד, אני קודם כל, הכאב חד משמעית מורגש אצלי ואצל המשפחה הזאת, אני אומר לך, זה באמת התחושה הזאת, אני זוכר את הסצנה שמתי דן בא, כי יכול לנחם אותי, זה אחד, ושתיים, אני אומר, אני לא יודע, אבל אני אומר, אם בסוף זה העניין של אני, אם עומדים גלעד שליט מולי, אז הכאב שלי יהיה בסדר, והוא העיקר שיצא לחופשי, אני לא...
והם משוחררים לאן? לעזה?
זהו, הם משוחררים אז לרצועת עזה. גם את זה, אנחנו לא יודעים רשמית, אין שום מנגנון של עדכון וזה של המשפחות, זהו, הלכו. אנחנו גם אחרי איזשהו זמן, במקרה הזה זה לא קרוב לאבל האמיתי עצמו, כן? חזרנו לחיים שלנו, וזה עוד איזה פצע שנשאר בנו, אבל לא...
אגב, אתה יודע מה קרה איתם לימים?
אני נשאר פה קצת במילותיי בגלל העיסוק הצבאי שלי, אבל אני יודע מה קרה איתם, כן.
אוקיי.
כן, אני, בגלל החיים הזויים שלי, אני תמיד אומר את זה לכל מי שאני מדבר איתו, אני, כנראה שיש בי כל מיני דברים שגם מושכים אליי אירועים קיצוניים, אבל גם הקרמה והסטטיסטיקה שהיא לא סבירה, ואני במהלך המלחמה, תוך כדי המילואים שלי, נתקל גם במידע אודות הרוצחים של אחי.
המילואים שלך במודיעין, שתכף נדבר עליהם. המילואים שלך במודיעין,
כן, נגיד זה ככה, כן, זה אחד האירועים הדרמטיים ביותר שאני חווה במלחמה, לא כל כך רוצה זה להרחיב עליו, אבל כן, זה היה.
נניח את זה ככה, אז אנחנו ממשיכים, אתה 2011, כתב מתנחלים במעריב.
כן, גם אתה יודע, הפיגוע בבית משפחת פוגל ביתמר, שזה קצת יותר מוקדם, אני חושב.
כן.
אתה נמצא שם, זה הזיה, זה לא נורמלי לחיות עם חיים כאלה, באמת זה לא סביר.
כלומר, אתה מסקר גם את המגזר שממנו באת.
נכון, כן, את פרשת הרב אלון, שאני למדתי אצלו עוד בישיבת חורב, ואני אישית מאוד סימפטתי עד כדי הרצתי אותו. ופתאום מתגלה כל מה שמתגלה, כאילו יודע, זה הכל נורא נורא מעורבב.
וגם את העולם של הטרור והשכול שאתה חווית על בשרך, איזה עיסוק שהוא ממשיך.
כאילו, כמו שאמרתי קודם, מפדל, אתה מפדל בתוך הטראומה.
לא לקחת איזה...
אין לי מה, כאילו אני אומר, אני לא יודע לעשות שום דבר אחר, מה אני אעשה, אני הולך להיות דייג באלסקה, הלוואי, זה נראה לי הרבה יותר שפוי ורגוע, אבל אני לא... אני לא נמצא בחומרים האלה, אני לא, זה לא התשוקה שלי, הבערה הפנימית שלי לא מונחת שם.
אוקיי, ואז עכשיו בוא נסכם לי עשור נגיד של עשייה...
זהו, אחרי זה, אני עושה באמצע עוד איזה אפיזודה, באמצע של עיסוק קצת בדברור, אני יוצא מהעיתונות, הולך לדברור, מדברר הזה גם מאוד בז'אנר הזה, מדברר את מועצת ישע, ובערך בשנות ה-14-15, דברת מועצת ישע וכל מיני לקוחות בתחום הזה, באזורי החיוג האלה. וב-2015 אני חוזר לעיתונות, הולך לידיעות אחרונות, הולך להיות כתב כנסת. ואתה יודע, זה גם כל כך מתחבר לי להכל, אני אומר, אני ברטרוספקטיבה, אני כבר מנסה לעשות עם עצמי עיבוד לאחור, יחד עם אנשים שהם קרובים אליי ומסערים את מוחי. אני אומר, אני... אז מ-2015 סיקרתי את הפוליטיקה למעשה עד המלחמה, בהתחלה כמה שנים ארוכות ככתב כנסת, ואז קצת יותר ככתב מגזין פוליטי וזה. אני סיקרתי את הפוליטיקה הישראלית כדחקה. אני זוכר את עצמי יושב בלילות של העברת תקציב, יצא לך להיות פעם בליל תקציב בכנסת, אני זוכר אותך הרבה פעמים בכנסת, אבל כן. לא נראה לי בליל תקציב, זה פחות של מי שלא כתב כנסת לא בא בזמן
כן,
הזה.
זה כן. גם לילה שהוא נמשך נורא מאוחר.
בדיוק, כן.
וצריכים, סופו בדרך כלל ידוע מראש, אולי איזו הסתייגות, מישהו יצביע טיפה אחרת.
לגמרי.
אבל באמת מה שקרה לסיקור הפוליטי, זה שזה נהיה הרמה של ויצי מהטוויטר.
בדיוק.
כל מיני אנקדוטות, בדיחות, והטרלות קטנות.
וסלפי עם אורן חזן, רגע אחרי שעושה את הסלפי עם טראמפ.
ומה מגישים במזנון הזה.
סלפי עם היד של מירי.
ומה החק הזה קורה בבין לבין. המעטפת הרבה יותר בסוכרת, מבחינה מסוימת, מאשר התוכן.
נכון, ואני אומר, אני היום מכה על חטא, אתה יודע, אם כתבים צבאיים צריכים להכות על חטא בהיבט של, בקשר שלהם ללא לאתגר את המערכת הצבאית, אני סיקרתי את המערכת הפוליטית כדחקה שוב, כי זה מה שהיה, ואני לא, אתה יודע מה,
זה מרוץ סוסים כזה, נכון?
כן, המטרה היא, אתה יושב בלילה במזנון, המטרה היא להביא כמה שיותר ויצים לטוויטר, וגם להביא מזקונים לוויינט או המושר אחורי לידיעות אחרונות, כאילו זה... אני חושב שזאת הייתה כל התרבות, זה לא, זה, עכשיו זה לחלוטין לא תלוי כלי תקשורת, חבריי הטובים, חיים לוינסון שעזב, עבד אז בארץ, שהוא כאילו העיתון הכביכול, הכביכול המהוגן, או עקיבא נוביק שעבד אז בערוץ 10, אנחנו יושבים והדחקה הזאת משותפת לכולנו, זה כאילו
אגב, מורכי ממנו. אגב, שזה מאוד מעניין, כי כולכם הייתם כתבי שטחים, כולכם הפכתם להיות כתבים פוליטיים, הייתה איזה תנודה, איזה נכון. תנועה ממש מהשטחים אל הפוליטי.
זה לא ברור לי למה, אתה יודע, לכאורה זה הכל מקרי, כל אחד קיבל הצעה ממערכת אחרת, או אלא אם האורחים תיאמו ביניהם, אז לא יודע, לא יודע איך זה קרה. אבל שוב, היום, אני גם אומר עצמי, לא בטוח שאם הייתי עושה משהו אחרת, זה היה אחרת, ואני גם, במקביל לדחקה, אני כל הזמן ניסיתי לנדנד את העמודים ואת השערים, על מה שאמרתי לך קודם, כי אני בסוף, עם כל הדחקה, הטראומה שלי לא מפסיקה לזרום באורקיי, ואני, יודע, אני חוזר לפעמים לדברים שכתבתי, על כל כך הרבה פיגועים, פיגוע שנרצחה בו אמא אחת, בהר חברון, נסע עם הבת שלה באוטו ונורתה למוות. ואני, כאילו, גם שם אני כותב תורה, אתם לא מבינים עכשיו את החוויית חיים של הילדה הזאת, ילדה בת, אני לא זוכר כמה, 8-9, שהיא ראתה את אמא שלה, נרצחת לה נגד עיניה, זהו, החיים של הילדה הזאת לנצח לא יהיו מה שהם היו.
אבל אתה כן עובר שינוי, בהיבט שאתה מריפורטר, שמדווח עובדות, או אתה יודע, נותן ידיעות מהכנסת, אתה גם נהיה יותר פובליציסט. אתה כותב יותר את הדעות שלך, אתה משחרר יותר את הרקע שלך.
נכון, אני דוחף את עצמי לשם, כי שוב, זה באמת תהליך של הנפש שלוקח לשם, כמו שאמרתי, זאת האנרגיה שלי. אני לא רוצה לכתור לעצמי כתרים למי יודע מה, אבל אני אומר, באמת אני צועק איזה צעקה, שהיא בסוף הכל יושב, אני אומר, אתה יודע, אדם הוא תבנית נוף מולדתו, אני מביא את המקומות ש... כל החוויה שאותה אני סוחב, שהיא גם, היא מתפרטת לכל מיני פרטים, אתה יודע, היא כרוכה בהרבה מאוד סימפתיה לציונות הדתית, היא כרוכה גם במידה מסוימת של סימפתיה עם כוכבית לנוער הגבעות לצורך העניין, כן, שאחיינים שלי, שבט כזה של ההורים שלי, מגיע גם ל... יש לי אחיינים בגבעות, ואני אחרי שומר חומות כותב איזה טור שאני מצד אחד חוטף עליו הרבה בוץ וגם הרבה חיבוק. אני אומר, נוער גבעות כשם קוד, זה האנשים האלה שלא מפחדים, שיוצאים מתוך הגבולות המוגנים של היישובים המובטחים, שאומרים, השטח הוא שלנו ואנחנו במאבק על זה, אם אנחנו לא נהיה מוכנים לשלם את המחיר, אין לנו פה תקומה, וכשבינתיים הצד הפלסטיני כל הזמן חותר לכיבוש של השטח, אז אני כאילו כותב להם איזשהו שיר הלל כזה, ואני, אתה יודע, משנתם, כמובן שזה לא בא לסנגר על טרור יהודי או על דברים כאלה, אבל אני חושב שבמהות יש בהם איזה DNA מאוד שאני מזדהה איתו.
ולצד הסימפתיה הזאת יש גם כאבים ופצעים?
מה, אישיים שלי אתה אומר?
מהמפגש הזה, מהציונות הדתית, כלומר, אתה בן המגזר שמסתובב בלי כיפה, אתה כותב... כמו שאתה אומר, טורים שמסמפתים לעתים את תנוער הגבעות, אתה גם סוחב איזה שהם כאבים וקונפליקטים? על השבט הזה שמענו אתה מגיע?
כן, אני סוחב, אבל אתה יודע, כשזה הולך ומקבל צדדים שהם לא, הכיף, וזה אני חושב שסוף, אנחנו בקטע הזה בני דור שהוא בר מזל, שאתה יכול להיות הכל. אתה מבין, אנחנו יכולים לשבת בשוק, ואחד עם כיפה, אחד בלי כיפה, כל אחד עם הזהויות המגוונות שלו, ואני, אף אחד, את הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא ייקח ממני, אין דרך, תעשו מה שאתם רוצים, זה גם שלי. אז באופן מסוים, הוא לא דומה בהכרח למה שאבא שלי, ולא דומה לרב טאו, אז אני זה אני, אז אני אומר, אנחנו כבר
היום... אתה אפילו בדור הביניים בעיניי.
שהדור שלכם אפילו קצת יותר צעירים, אני נהנה מזה עוד יותר, אתה אומר?
כן, משהו, היה עשור די דרמטי, אני חושב.
יכול להיות, אבל...
במרחב של האפשרויות של מי שגדל בדור שלי, למי שגדל כמוך 10-15 שנה מעליי.
אני עדכנתי גרסה בגירושין, זה אולי היתרון שלי, אתה מבין?
בדיוק. אני חושב ממש שאתה כן הצערת את עצמך באיזה חצי קליק למטה.
מזל.
יכול להיות שהיה לך שם את ה... התחתנת מוקדם, אבל אז כשהבית התפרק ובעצם גם בחנת את הכל מחדש, התמקמת בצורה
יכול להיות, אתה יודע, זה הרווחתי פה, כן, אז אני, זה לא ש... האירוע עם גרושתי הוא לא היה העניין הדתי ולא, זה לא הדבר, אבל אתה פתאום נכנס לחיים חדשים והכל נפתח, יש בזה משהו מדהים, לצד הכאב המטורף שזה כרוך בו, בעיקר בתקופה הראשונה. אז לכן אני אומר, אז הקונפליקטים שלי עם המגזר הם, שתבין, יש לי גיס שהוא ראש ישיבה, הרב ערן תמיר, השם הזה אומר לך משהו?
בהחלט, לומד במכון מאיר, איפה שאבא שלי לימד.
נכון, נכון, כן. ומאז הוא קמקים ישיבה, ויש לו עכשיו...
אני זוכר ארוחות ליל שבת, גלוחות לאחרית במכון מאיר, וכן
היה... עכשיו תשתגיד אצל אחותי בבית, כי זה לא, היא בסוף אחותי משלת.
לא, אולי אני לא זוכר, לפחות שהיינו אצלם.
בקיצור, אז...
בחדר האוכל של מכון מאיר דיברת.
כן, מתחת לקומה מינוס אחד.
נכון, נדיוק.
אז אחותי וגיסי, אני מדבר על גיסי לצורך העניין, אתה יודע, אנחנו מצחצחים חרבות זה בזה, בשבילו אני הסופר ליברל, ובשבילי הוא החרדלי, הקווני, כן, בתוך החרדלות הוא גם מבטא איזה קו מאוד מסוים, אבל קודם כל יש בינינו אהבה גדולה וקשר מאוד קרוב, משפחתי, הם באמת בקשר...
והדעות לא הרחיקו את האהבה המשפחתית.
הדעות לא הרחיקו את האהבה, ואני אומר, אנחנו גם באמת מצחצחים חרבות, אני אומר, לא כדי לריב, אני לוקח ממנו באמת, אני לומד, אתה יודע מה עכשיו סביב המלחמה, אני מדי פעם מרים לו טלפון, הוא היה אצלי שבת לפני איזה שבועיים, והבאתי חברים מכל השכונה, ישבנו, הוא ישב במרכז, ונתן את משנתו, מה המשמעות העמוקה של מלחמות לפי בראיית הרב קוק. כן, שמלחמות מביאות לידי ביטוי את הכוחות הפנימיים של כל אומה.
לך יש עוד כוח, אבל גם
לדיבייט
הזה.
יש לי צמא לזה, צמא, כי אני אומר, אני בא ללמוד, עכשיו אני לא אקח ממנו את הכל, אני לא זה, אבל אני מנסה, זה הרבה יותר מכוח, יש לי צמא לזה, אני מבקש את זה.
אז מיד נגיע למלחמה, אבל עוד, פרק אחד משמעותי, אתה הזכרת את שומר חומות, ומה שקורה מיד אחריו, ממשלת השינוי, נפתלי בנט הופך להיות ראש ממשלה, איפה אתה בתוך האירוע הזה, ביחס
אז בוא,
לעולמך המקצועי והמשפחתי.
לא, אני אתגלה פה גם פוליטית, זה קטע. אני כאילו מכונה במרשתת לא פעם בנטיסט, כן, זאת אחת הכללות שהופנו כלפיי. אני יכול פה להתוודות שאני מעולם לא הצבעתי למפלגה שבה נפתלי בנט היה חבר, אף פעם לא. ככה יצא, במשך את זה, כל גיל פדע, פעם אחת הייתי בליכוד, פעם אצל כחלון, פעם, לא זוכר כבר איפה היו כל מיני...
אני לא אשאל אותך על פוליטיקאים אחרים, אם הצבעת עליהם או לא, כי אני, יש פה משהו מפתה
בבינגו הזה. לא, לליברמן, לליברמן לפעמים הצבעתי, בבחירות האחרונות הצבעתי לאילת שקד, בבחירות שבסוף היא לא עברה את אחוז החסימה.
אבל כשקמה ממשלת השינוי?
זהו, כשקמה ממשלת השינוי, אתה יודע, אני לא הייתי...
אתה גם מסקר אותה.
אני גם מסקר אותה, אני גם את כל הרפורמה אני מסקר, אני מראיין את שקמה ברסלר, אני מראיין מתישהו עושה רעיון עם כל הסרבנים שכבר מניחים את ה... מעד היום שמורים לי בטלפון זה וזה, סרבן. שהם אומרים, איך הם קראו לזה, הפסקת ההתנדבות.
כן.
ואני לגמרי קרוע בדבר הזה, כי שוב, במהות שלי, אני רוצה ברפורמה משפטית, גדלתי על זה, אני מרשה עצמי להגיד, גדלנו, כי אני חושב שבאותן ארוגות זה, אבל מגיל מאוד צעיר...
שזאת הייתה השאיפה, להסדיר מחדש את מערכת היחסים בין הרשויות.
הרבה לפני שזה נהיה אופנתי, אני זוכר באמת לשנות ה-90 המוקדמות...
שנתניהו היה נחשב מי שבולם את המהלכים האלה.
כן, אפילו, אני אומר עוד לפני זה, בסביב הקדנציה הראשונה של נתניהו, זכור לי במקרה שהייתי במכינה הקדן צבאית, אני חושב שזה היה בשנת סוף 98-99, הפגנת חרדים מאוד גדולה נגד בגץ.
כן.
ואז ראשי המכינה בעצמונה שזה, הם מחנכים אותנו, שזה הדבר הנכון.
אחד מזכרונות ילדות המוקדמים שלי.
מה, ההפגנה הזאת?
כן.
נכון, האמת זה היה באזור שלכם, כן?
כן, כן. זה היה קרוב לבית. ואז דיברו גם שאם תוסיף את השוטרים, את הפגנת הנגד וזה, יש לך פה 60 ריבו, וזה ביהדות, יש לזה משמעויות, כן, אבא שלי, אני זוכר, אמר לנו את זה, לא משנה, אז מתחילה, מושקת הרפורמה בכל רעש גדול, יריב לוין, ואתה...
לא, אז אני, מהרגע הראשון, זה ציר כלאיים בכל תחום, גם פה, הצבעתי לילד שקד, כי רציתי ימין, ולא, ואני לחלוטין לא ביביסט, ולא, והחבורה הזאת, כפי שהתרקמה, לא הייתה על טעמי, אבל אמרתי, יאללה, בוא ניתן להם צ'אנס, ניתן להם צ'אנס עם הרפורמה, ניתן להם צ'אנס עם כל מיני דברים אחרים, אני זוכר את עצמי גם כותב מתישהו, וואלה, זה נורא והיום שהחרדים לא מגייסים את הילדים שלהם, אבל אם הם ישבו בקבינט, אולי זה ייצר אצלם איזושהי אחריות, הם יראו את התמונה.
דבר בדרך הפוכה.
כן, ואז הם יבינו שאין מנוס, גם מובן שיתפך לי ולכולנו על הראש. אז אני נותן לזה צ'אנס, ומהר מאוד, אתה מבין שזה לא, גם אם צריך רפורמה, ואני חושב שצריך בהחלט, לא על ידי החבורה הזאת, ולא באופן הזה, ולא מהמניעים האלה, שזה מניעים בעיקר, בעיקר מה שמניע אותם, זה האצבע בעין. הדבר הכי חשוב זה להכניס לך ולסובב, יותר מכל דבר אחר, וזה, אי אפשר לשאת זה ולהכיל את זה.
ואז לאורך השנה של הרפורמה, מצד אחד מתגשם משהו שאתה האמנת בו פוליטית, גם אם לא בנוסח החריף הזה, המוגזם, אם יורשה לי להגיד, ואתה לא מזדהה עם העושים,
כן, אבל כעיתונאי אתה גם קרוע כל הזה, כי אני מנהל איתם יחסים גם של יחסי עיתונאי מסוכר, וגם יחסים חברותיים, כי בגדול אני אדם ידידותי. עם שמחה רוטמן, אני יודע, פוגש אותו במעלית בכנסת. רגע, סליחה.
ביקשנו לחבות טלפונים.
כן, ביקשנו לחבות טלפונים, אבל התקפצה לי התזכורת שאני צריך לאסוף את ארבעת המינים.
אני גם צריך לדאוג לעצמי.
לא, זה הזמנתי, אבל כבר קיבלתי מראש שבני קיבל את ההוראה לעשות את זה, אז...
יחתכו אותנו, אז תחזור שוב לשמחה רוטמן.
אני אומר, אתה מנהל מערכות יחסים אישיות, אני פוגש את שמחה רוטמן במעלית בכנסת, ואני מיודד איתו, אני כאילו בסבבה איתו. אבל זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא הצורה, זה לא הסגנון, זה גם לא אנשים, אתה בסוף צריך אנשים שהם עם איזו אינטליגנציה רגשית כזאת, שיודעים לרתום את הציבור למהלכים גדולים.
אינטליגנציה רגשית, שם אתה מניח את ה...
בין היתר, כן. ואני חושב שזה כרוך בשלושה דברים, ברמה מקצועית, וברמה מקצועית שמחה רוטמן בעולם המשפט הוא מקצוען, זה אי אפשר לקחת למנו, זה כרוך באינטליגנציה רגשית וביכולת לרתום אנשים מסביב, וכרוך גם במניעים. אני חושב שהוא, יש לו אחד מהשלושה, כן? יש לו את הרמה המקצועית, אבל את המניעים ואת האינטליגנציה הרגשית אין לו, וככה אי אפשר לעשות דבר כזה.
כאילו כשאתה אומר מניעים למה אתה מתכוון?
כי הוא בא הרבה מאוד מהמקום שלו, ברצון לאיזה נקם. הוא אולי פחות מהליקוניקים הבוטים והמובהקים, אבל אצלו זה קיים גם.
ככה אני חושב שגם זה ספק עצמי בריא, שהוא נהדר בכלל מכל מי שעובל את הדבר הזה, וגם הבנה שאני לא אשיג את כל מה שאני רוצה. ושאולי כדאי לא לרצות את הכל מלכתחילה.
נכון.
כי העולם הוא מגוון.
וספק עצמי, אגב, אתה יודע, אתה מחזיר אותי פה בכלל, אני חושב שבציונות הדתית, במאפייני החרדליים, או הקווניקים, זה לא קיים, וזה מאוד בעייתי. אם יש לי ביקורת עמוקה עליהם, זה העניין. ספק העצמי. זה הרבה יותר כיף להיות בטוח בעצמך, ושהכל יהיה ברור. באמת, היה לי הרבה יותר קל להיות לך.
כשיש לך פתק מאלוהים.
נכון, לא, זהו, אני חושב שזה בסוף תופעה נפשית יותר מרוחנית, כי כאילו, אני גדלתי, אולי גם אתה גדלת כשהיה לי את הפתק הזה מאלוהים, בחרתי להניח אותו.
בדיוק, אבל הביטחון העצמי הזה, הוא קשור בעובדה שאם אתה משוכנע באמת שהנה, יש לך את הוראות ההפעלה של העולם.
אבל שוב, גידלו אותנו להיות בזה, ולמה...
יש לך פתק שאומר מה נכון, מה לא נכון.
נכון, אז למה גיסי, בצורך העניין...
שואל למה...
למה הוא בחר להיות, להמשיך בקו הזה ואני לא, ואתה, בחירותיך, נגיד שגם לא כמו הבית שגדלת בו, כי אני חושב שזה מקום נפשי, אני במקום הנפשי שלי, לא יכול להיות תמיד בביטחון המוחלט, ואני חושב שזה הרבה יותר מרגיע להיות שם, אני אומר בעצמי, באמת, הלוואי ויכולתי להיות, אבל הנפש שלי היא נפש של ספק, יש בה.
ואז כשהמדינה פה נקראת ממש ערב המלחמה, אז אתה...
אני כאילו בעיקר כל הזמן גם מסקר את זה מצד אחד, שזו עבודה טכנית, וגם כשאני מבטא את דעותיי, אני אומר, אתם לא בכיוון, אתם לא בכיוון. אני, אתה יודע, אני בקשר אז גם עם הרצוג עם הנשיא, וגם עם רז נזרי. וכאילו, שרז נזרי, אתה יודע, גם כביכול בין המגזר, לא כביכול, כן, ציוני דתי, איש מתון ונחרץ, הוא היה איש אידאלי, אני אומר, בלי לדעת כלום, נותן לו דף לבן, תכתוב מה שאתה רוצה, חותם 100%. שקול, מאוזן, מכיר את כל האתגרים הסוגים, חי בתוך המערכת, אבל זה לא מה שהם חפשים. גם בזה, אתה יודע, כל כך בכיפופי ידיים, אני חושב שזה כבר, בשנה הזאת הפוליטיקה הפסיקה להיות דחקה.
אם כי בצד השני, אפשר גם להגיד, בלי לנסות לייצר סימטריה, מלאכותית, לא מלאכותית, גם בצד השני של הוויכוח, היה הרבה מאוד אנשים בלי סדק, בלי ספק עצמי,
נכון, חוסר
בלי עניין יכולת לגמרי. להתפשר על כלום.
לגמרי, אני לא, אני לחלוטין לא, זה לא, אני הרבה יותר שייך למחנה, כביכול, סו קולד אמוני, במידה, זה יותר אולי מורכב מזה, אבל כאילו הקפלניזם, דווקא הכל לא, לא להכל, אין לזה, אני לחלוטין לא מזדהה עם זה.
אוקיי, ואז אנחנו שוב חוזרים ל-7 באוקטובר.
כן, אז זה היה מה שהיה באותו יום, ו...
מוצאי שבת, אתה קודם כל הולך לעשות תפקיד עיתונאי, או קודם כל מקבל טלפון מהצבא?
אז מוצאי שבת, עוד במהלך השבת אני מתחיל לקבל וואטסאפים, מהיחידה שהייתי שייך אליה במוצב בה במילואים באופן כללי.
ששירתת לאורך?
כן, שירתי לאורך השנים, אתה יודע, אבל ככמן אני הייתי עושה לפעמים 5-7 ימים בשנה. זה היה...
ככמן.
כן, אני אומר, לא, כשאתה לוחם, אתה צריך אותך כבשר לעמוד במחסום, אז אתה תעשה 30-35 יום בשנים הקשות, כן? פה ככמן, אתה בא ל... כשאתה עושה מילואים, זה גם, זה מורכב, היחידות הסדירות הן לא צריכות מילואים ניקים, כן? חטיבת המחקר הצורך העניין היא כמעט ולא, בשנות השגרה היא כמעט ולא חייל מילואים ניקים, כי יש לה כל הזמן כוח אדם. אבל אז אתה בדרך כלל משובץ לכל מיני יחידות אחרות ככמן, ואתה בא, אז אתה בעיקר בא לתרגילים, להכיר את המערכות, להכיר את התרחישים, להתנסות על זה קצת, בדרך כלל יש איזה תרגיל שנתי גדול, אז תרגיל הוא 3-4 ימים, קצת מכינים אותו, קצת מסכמים אותו, זה בדרך כלל היה המילואים.
אוקיי.
ואז תוך כדי ההודעה, במהלך השבת, כאילו וואטסאפים, אם אני פונה למפקד שלי, מה קורה? אומר, כן, תקשיב, אני עכשיו כבר בדרך, אבל נראה, אנחנו עוד לא יודעים, הכאוס מאוד מאוד גדול. ואז תוך כדי גם, אני לא זוכר בדיוק את הזמנים, נראה לי שיום ביום ראשון אני מקבל הודעה מחבר, בתחום אחר, חבר שהוא קצין בסיירת מטכ"ל, הוא לוחם, הוא שולח לי איזה הודעת reaching out כזאת, אתה יודע, זה הזיה, אבל היום זה מאוד נפוץ, מין דרושים למילואים כן. כזה. אבל זה כאילו, הוא שולח לי
בהודעת. אם אתה ככה וככה וככה, תיצור קשר, נמשוך אותך.
כן. עכשיו, מה שכתוב בהודעה הזאת, מעיף לי את הראש. כי הוא אומר, דרושים קציני מודיעין לניהול מערך חקירות המחבלים. משהו כזה, כן? ההודעה אגב קיימת לי בטלפון, יש לי אותה.
בשלב שבו... לא היו אצלנו הרבה מחבלים, או בעצם היו כבר נוחבות הרמי, היו נוחבות מהשבעה באוקטובר עצמו.
מיום הפלישה היו, אני חושב שזה כבר היה כבר סביב, אז 150-130, ואני אומר לעצמי, וואו, מה זה הדבר הזה?
זה לפגוש את פני הרוע גם.
ממש, כן, אני אגב לא, חלוטין לא אדם שמזנק לפגוש את פני הרוע, ואני אומר, זה כאילו מרגיש לי להיות בליבת העיסוק, וזה, כמו שלוחם רוצה להילחם ולהסתער, אני ככמן רוצה להתעסק בדברים הכי משמעותיים, לא לבנות עכשיו תשתית למשהו שאולי יקרה עוד 20 שנה. ואז אני פונה לבחור שזה בדיעבד התברר לי שהאדם שגייס אותנו, הוא, כאילו מי שעשה את הריצ'ינג אאוט הזה, הוא ראש אגף במוסד. כאילו שוב, אתה יודע, אני בשיא התמימותי שזה, הכל היה כל כך כאוטי שהבחור הזה הוא בדיוק פרש, וזה מה שהתחיל לסנן קורות חיים של אנשים. אתה תגיד, הוא צריך לשווק את עצמך, למה דווקא אותך ייקחו? אני יודע שיהיו המון פונים לדבר הזה. וכאילו אתה צריך להגיד למה הניסיון הספציפי שלך רלוונטי לזה, ואני מנסח הודעות שבהן אני מאוד מנסה להבליט את זה, וכאילו אני אומר למפקד הרגיל שלי, זה בסדר שאני, זה אומר כן, אם אתה מצליח להיכנס לזה, תיכנס, ואני תוך כמה ימים מקבל הודעה, אם גם עשו כל מיני בדיקות וסינונים וזה, וואלה, התקבלתי. עכשיו, זה הזיה, כן? כאילו, אני שמח מזה, תוך כדי שאנחנו בשיא הכאוס הלאומי ולא מבינים מה קורה.
אתה עושה עבודה עיתונאית פה, אותם ימים גם.
כן, בימים הראשונים אני עושה עבודה עיתונאית. אני הולך ומלווה את אלון דודי, ראש עיריית שדרות, וכמה ימים, כשכתבה לה מוסף לשבת, בשבת הראשונה אחרי שמחת תורה, עוד התפרסמה כתבה שלי במוסף לשבת, כשליוויתי אותו בשדרות, תחת הזקות שם וזה.
ואז אתה נשאב מהעיתון
ואז אני נשאב מהעיתון לדבר הזה.
בעיתון אומרים, אגב, משהו ש...
לא, בחלוטין. אגב, לאורך כל הדרך... אין לתאר כמה, הם גיבו וליוו, והם נתנו כל תמיכה אפשרית.
ואתה מגיע לחקור מחבלים.
כן, אני
נוחבות.
עכשיו, זהו, אני מגיע להיות כמן בחקירות, זאת אומרת, אני לא דובר ערבית, אני כאילו, לקחו אנשים כמוני, בעצם שהם דוברים את השפה המודיעינית, ויודעים לעשות שני דברים, מצד אחד, לכוון את החקירה, להגיד לחוקרים...
אתה באוזניה של החוקר.
כן, אני באוזניה, לפעמים אני איתו בחדר, לפעמים אני איתו לפני החקירה, לפעמים אני איתו, אתה יודע...
אתה ממש מעבר לזכוכית, כמו בסרט, או...
לפעמים אני, ליד, אתה יכול להיות, לא עלינו ולא עליך, המחבל עצמו, ואני יושב לידך כאן, כאילו, מצאת את עצמי...
ואתה פשוט מקשים, מתרגמים לך?
שותה איתה מאותו מסטינג, כן, אתה מבין שאתה... אני אומר לעצמי שאני שומע ערבית, אני לא מבין, אבל אתה מבין, אתה יודע, אתה שואל שאלות ספציפיות, אתה רואה איזה לפעמים החקירה כרוכה באיזה עזר שצריך להצביע על כל מיני דברים, והם... לפעמים אפילו תרגום לא נדרש. כן, אתה יודע, בהתחלה ביום הראשון כשאני בא, אני עוד לא פגשתי אף אחד, בהתחלה זה היה רק איזה הקליטה הזאת וזה, וקראנו חומר, אני מוצא את עצמי ביום הראשון, קורא רק, זה מה שאני קרא, זה חד, זיכרונות דברים, סיכומי חקירה. אפילו כשזה קורה לי, אני לא מאמין שזה קורה לי, שאני רואה את התמלילים של מה שאמרו המחבלים שלפני כמה ימים עשו את מה שעשו, וזה הדבר הכי זה.
כלומר, זה ממש, זה הרוצחים והאנסים של השביעי באוקטובר.
כן. בשלב הראשון לגמרי, כן. ומנסים לשאול אותם הכל, אתה יודע, אנחנו בכאוס שלם, המדינה כולה, אתה מנסה לשאול אותם לקראת התמרון, מה יחכה לנו בפנים, כל הזה מנסים להפיין את סוגי כלי הנשק התחמושת שלהם, להבין מה בדיוק הם עשו, אנחנו לא עסוקים בהפללה שלהם, המשטרתית, כן, אנחנו עסוקים במודיעין, כן. אבל מה המוטיבציות שלהם, כי זה משהו שכן יכול להיות משמעותי, אנחנו מאוד 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 עסוקים בהתחלה, האם יש חוליות רדומות, היה אז איזה תרחיש כזה שדובר בו, שנכנסו חוליות, נכנסו כאלה שנכנסו בארץ פנימה להיות רדומים, והתפרצו עלינו כדי לעשות מכה שנייה, וזה מאוד מאוד הלחיץ.
עסוקים באיך זה קרה? איך לא ידענו?
אנחנו עסוקים בזה, אבל זה חושב שזה פחות רלוונטי אליהם. תקשיב, אם אתה רוצה שנייה לפתוח סוגריים, בגלל שחוזר כל הזמן, אחת לכמה זמן, גל חדש של הבוגדים מבפנים, אתה מכיר את הז'אנר,
כן? מכיר את הז'אנר המסוכן הזה.
אז לי יש נרטיב מאוד 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 ברור בראש, איך כל הסיפור הזה קרה. אני אגיד במילה, אני חושב שיחיא סינואר, יימח שמו, אבל בגאונותו, בנה מערך שלם של לואו-טק, כי הוא הבין כמה שאנחנו נשענים ומוססי הייטק. והוא, עכשיו זה גם בחקירות של מחבלים שראיתי במו עיניי, לפעמים בחקירה, לפעמים את הסיכום חקירה, רמת המידור נבנתה שם מפירמידה בהתחלה של שותפי סוד מאוד 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 קטנה, שהחזיקה את התוכנית האמיתית בראש. החיילים הפשוטים עד דרג החפש, כן, המאות או האלפים שפשטו בסוף.
עד שעתיים לפני הפריצה.
כן, הם ידעו שהם התאמנו לתרגיל, כמו שחייל פה מתאמן, מתאמן, חזור, חזור, עוד פעם ועוד פעם, עד שהגעת לרמה המקצועית הנדרשת. את הפרוץ עצמו, עכשיו הוא זיהה את כל נקודות התורפה, ההייטקיסטיות שלנו, כן, את המכשול הזה עם כל אמצעי הגילוי, הזיהוי, הרואה, יורה וכל מיני כאלה. והמידע על זה שזה אירוע אמת הולך ועובר, וזה אנשים שראיתי במו עיניי את החקירות שלהם, אומרים לך, אני באמת ידעתי על זה שעתיים לפני, וגם אתה רואה את האופן, אמרו לו, המפקד האישי, מפקד הכיתה, בא לחייל הפשוט, בא אליו הביתה, אומר לו, תקשיב, עכשיו אתה משאיר פה את הטלפון שלך, הם מכירים את יכולותינו, ואומר לו, בוא איתי הצידה, והיו כל מיני נקודות מפגש כאלה, שמלכתחילה הם היו בדוקות ומסוננות, שאין שום חשש שבהן יקלט המידע, ושם מעביר לו, אומר לו, אנחנו באירוע האמת, עד כדי כך שיש גם אנשים שרק בשלב הפרוץ, יודע, בדרגים הכי נמוכים, ובארגונים קצת יותר שוליים, נודע להם בשלב הפרוץ, ועדיין אהלן וסהלן, היו יכולים להצטרף לפשיטה ונכנסו.
והמפגש הזה עם פני הרוע בשבילך?
אני, קודם כל, מרגיש שעדיין לא באמת איבדתי אותו עד הסוף, ולא, עוד לא... קצור, אני חושב שזה עדיין אירוע שעוד יצטרך להיות, להתקיים. אני, אתה יודע, זכורות לסצנות, אתה לפעמים מגיע למקומות... שבהם, נגיד, מרוכזים הרבה. כן, השלב של החקירות הוא כבר שלב יותר סטרילי, כביכול, אתה יודע, הוא בן אדם כבר עם מדי שבס, יושב.
שיוצא להפסקת סיגריה.
כן, הוא יוצא להפסקת סיגריה, אם הוא מאוד 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 היה פרודוקטיבי, כן, זה כן. לא שזה, אבל אבל השלבים הראשונים של מה שנקרא המכלאות, אתה מגיע למקום, וזה גם הכל נורא טריב סביב תחילת המלחמה, שוכבים בהמוניהם עזוקים, כל הסרטונים האלה של המני ממטרה, אתה מכיר את זה?
כן.
אז ראיתי את זה במו עיניי. שולי רן, שמים להם אייקה פעם אחר פעם, אתה יודע, שיר שאני אוהב, אבל צריך אולי להמאיס אותו עליי בזה, כאילו, אתה אומר, איפה אני נמצא עכשיו? או, האמת שגם בהמשך, בשלב החקירות עצמו, אתה כאילו, זה כאילו הרגשה של איזה בית מחושף כזה, של צעקות מכל הכיוונים, כי גם החקירה כביכול הסטרילית, המטרה שלך היא להוציא מודיעין.
ברור.
וזה, בקיצור, אני שוב, מרגיש שלא לא איבדתי את זה עד
כמה
הסוף.
כמה זמן אתה בתוך החקירות האלה?
זהו, קודם כל יש סוגים שונים של עבודות שאנחנו עושים, חלק זה עבודת בק אופיס, שזה לאבד את המודיעין הזה, ולגרום לו לעבור באופן מיידי לצבא, ויש את העבודה של להיות בתוך חקירה. סך הכל כל תקופת המילואים הזאת הייתה 227 ימים.
וואו. רוב השנה.
רוב השנה.
רוב השנה אתה במילואים.
כן, אבל אני אומר, החוויות הן כל כך עוצמתיות, גם מה שאתה חווה בתוך הזה, שוב, תחשוב, זה באמת להיות עם גדולי החלאות, ובמקביל, אתה רואה את ה... סתם, אני נתפס רגע על ציר פילדלפי ועל התמרון הזה ברפיח. דברים שכאילו, גם אני הקטן, אני לגמרי בורג קטן בתוך המערכת, הייתי מעורב בהם, אנחנו מוכנים, הנה, זה נמצא, אפשר, איזו התמאמאות, איזו השתהות, איזו הססנות.
אתה עד לדשדוש שבתמרון, אנחנו בתחילת התמרון הרי מסתערים, ובטח מביאים הרבה מאוד נחקרים אליכם.
כן, היו גם כמה נגלות, היו פעמים שלא היינו מאמינים, היינו רואים בטלגרם של אבו עלי את המסעיות שאנחנו יודעים שזה נגלות שעוד יגיעו.
כן, כאילו... שהיו מאות גברים ברחוב לפעמים, אז דעתיים. כן. ואז אחר כך, אחרי, נכון, יש גם יציאה מחאן יונס, ולא מתקדמים לרפיח, ו...
המון דברים שאתה מרגיש, אתה מרגיש את הדשדוש, אתה מרגיש את חוסר ההחלטיות, אתה מרגיש את חוסר ה... איזה נרפות כזאת, שאני, אתה יודע, עם הזמן קרו עוד כל מיני דברים שאני תמיד אומר, אני לחלוטין לא מצדד בבנימין נתניהו, אבל אם הוא מביא לנו ניצחון, אם הוא מביא את עם ישראל למקומות של זקיפות הקומה הראויה לנו, אני מחבק את זה לגמרי, כן, הפוליטיקה פחות חשובה מבחינתי מעתידנו. אבל אני חושב שזה צבוע בצבעים שלו לאורך כל הדרך, כל הדרך.
אז מיד נדבר על בנימין נתניהו, האם הוא מביא ניצחון ומה זה ניצחון. אבל אתה בעצם לא מקבל את הטענה שהדשדוש הוא היה באולפנים.
מה
שאתה חושב? הייתה טענה, אתם מדברים על דשדוש, כי אתם באולפן, משעמם אתכם לדווח שצהל היום פוצץ עוד שני מנהרות, כבש עוד שלושה רחובות וכולי, אבל זה מה שצבא עושה.
לא,
אתה כמי שהיה בתוך
המנגנון... אני לא רק הייתי בתוך, אני גם הייתי אובססיבי לנושא הזה, אז עוד כמן, לא כעיתונאי, כמי שלא בהכרח, לא מדבר כלפי חוץ על מה שהוא רואה, אבל הייתי ניגש לאנשים ושואל אותם ספציפית, מה קורה? ואתה יודע, היו שלבים שאנשים גם ברמת מחתים, אומרים לך, אנחנו לא עושים כלום, אנחנו מסתובבים סביב... אגב, אתה יודע, גם ברגע הזה שאנחנו צלמים כאן, בצפון הרצועה מתחיל כן להתרקם איזה משהו, אבל בשאר אזורים, לפעמים באזורים מאוד קריטיים, זה להסתובב סביב הזנב של עצמך ולחפש משימות. וחיילים אומרים לך את זה. עכשיו ברור שגם במלחמה יש גם רגעים כאלה, אתה לא תמיד הכל הדובדבן שבקצפת.
נכון, יש גם עוד חזיתות, ואנחנו נכון. כבר שקועים בלבנון, ופתוחים מול איראן.
לגמרי, חד משמעית, אבל אני אומר, הנרטיב הכללי היה של אין אסטרטגיה. אתה לא מבין, ואני אומר לך, זה ברמה של אנשים שדיברתי איתם על זה, זה עד דרג מחת, אם לא מעל זה, אבל אין אסטרטגיה, כאילו, wandering around, כאילו...
אין אסטרטגיה, אבל גם אין דחיפות.
נכון.
כאילו חשבו שיש לנו את כל הזמן.
נכון, וזה כאילו, אגב, זה גם היה מאוד מתסכל, אתה יודע, בית הזה, נגיד, עוד סוגיה שהיא, נגיד, אני מרגיש בעלי אצלי במקום מאוד רגשי, כל הסיפור ההומניטרי הזה, כן? כאילו שהיום אולי אפשר להגיד, זה בהשלמה מאוד כואבת, להגיד, אין מנוס. למה מלכתחילה? למה הליכוד וישראל כץ, ביום הטבח עצמו, זהו, אני סוגר, כמעט הלך להצטלם שהוא מסובב את הברז, שהוא סוגר את המים לרצועת עזה. כששלושה ימים אחר כך אתה מחדש את זה. תמיד הם אלופים בגזירת הסרטים, ואפס בביצוע מעשי ובהחזקה.
אתה משלם אחרי גם על הסרטים שגזרת, אם לא,
כן,
אם אבל, לא השתמשת בהם.
אבל הם לא, זה לא מעסיק אותם בכלל. התשלום של המחיר, אף אחד לא גובה אותו.
אז אנחנו גולשים שנייה למסקנות, ואני רוצה לשמוע את המסקנות, אבל אתה בעצם משרת 220 ומשהו יום, ואז צהל אומר לך, וואלה.
לא, האמת שאני אומר לצהל...
רב
לא,
לנו חקירת מחבלים?
לא, אז... כאילו, קודם כל, העצימות מאוד יורדת.
כי מגיעים פחות מחבלים.
כי מגיעים פחות, וגם כי יש פחות צורך, וגם כי כל מיני, אנחנו בסוף איזה צוות של מילואימניקים, שנבנה כ, כ, טלאי על טלאי, ובסוף הצבא הסדיר מתישהו לומד יותר לנהל את זה מול השבק בעצמו, ולעשות כל מיני דברים ישירות.
אתם צוות של מילואימניקים, אגב, נכון? לא רק של צהל.
נכון, זה, האמת שמה...
יוצאי הארגונים.
יוצאי הארגונים, ואני כאילו אחד, גם הצעירים שם בגיל, וגם אלה שראה פחות חוויות קצה מודיניות במו עיניו בחייו.
כלומר, אתה ממש חשוף לחבורה של... סוכנים מסוגים שונים.
אנשים מרתקים, הם גם עם תובנות, כן, אתה יודע, נדבר על המגיע לנו יותר, אז סתם אני רץ לפה, אבל הייתי עושה שעות של נסיעות, היינו הולכים בכל מיני מקומות, אני אגיד במילה, היה איזה לילה שבו אמרו לנו, עכשיו המשימה זה לעשות פרופיל של כמה מהקבוצה הקטנה הזאת, שכן הייתה שותפת סוד לאירוע פרוץ, כן, זה סינואר וזה אחיו, וזה רוחי מושתה, איזה שם של האחרונה הזה, תביאו לנו קצת, תאפינו לנו את הדמויות האלה. ולילה אחד בילינו לילה בביתו של רופא השיניים של שירות בתי הסוהר.
דוקטור ביטון.
יפה. אז היינו אצלו בקיבוץ בנגב, לילה שלם הוא לא ישן בשבילנו, אגב זה מה שהזיה זה שגם הוא יש לו איזה אחיין חטוף.
כן כן, ולכן הוא גם בהתחלה נמנע מלהתראיין, אחר כך העניין הזה כבר בחוץ.
אז פה אתה יודע, אנחנו מוצאים את עצמנו יושבים, תאפיין לנו את הדמויות, תאפיין לנו, די יושבים וממש כאילו מנסים לסרטט את הפרופיל, אגב, בדיעבד, כן, כעבור שנה הוא דייק מאוד מאוד, גם באפיונן של הדמויות וגם במערכה שלו, מה שהם יעשו. אז אנחנו כאילו נעים, אתה יודע, זה חוויות קיצוניות לחלוטין, מה שעובר עלינו, ברח לי כמה מחשבה.
מעניינות בטירוף, אבל.
מעניינות, אני אומר, אני כל הזמן אומרת, ואני לא מאמין שאני נמצא במקום הזה, ואני עושה את מה שאני עושה כרגע. לא, אבל רק שנייה, במגיע לנו יותר, כן. אז כל הנסיעות האלה אני עושה עם מפקד הצוות, מי שייסד את כל הדבר הזה, איש עתיר זכויות, וזה הלוואי שהוא יום אחד יסכים לבוא להתראיין פה, גם בעילום שם אני מוכן. והוא עושה לי כל הדרך ניתוחים, מנתח את המציאות הצבאית, האסטרטגיה הזה. הוא אומר לי כל הזמן, עמיחי, מגיע לנו יותר, זה לא נורמלי מה שקורה פה, מגיע לנו יותר, וזה מה שצרב לי את זה בתודעה.
אז אנחנו תודה. מגיעים לו, מגיע לנו יותר, כי אתה באיזשהו שלב, אתה אומר לצהל,
כן, אז
עשיתי די?
זהו, אני, אתה יודע, קודם כל זה מיוצר עומס נפשי מאוד 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 גדול.
ברור.
גם החוויה האישית שלי קצת, פתאום התקלות קצת בחומרים שנוגעים לרצח של אחי וזה, זה עוד איזה טלטלה כזאת, ואני, מתישהו, כשהנפח באמת של העבודה יורד, הרבה חבר'ה אחרים משתחררים, אני אומר, בסדר, יאללה, אז גם אני אשתחרר, אני חושב שזה היה בערך תחילת יוני, אמצע יוני פחות או יותר, וזה ממש הרגשה, כאילו, אתה יודע, זה הזיה, כי אני לא אכלתי מנת קרב אחת כל המלחמה הזאת, ישנתי בסוף כל לילה במיטה, סבירה ביותר, הכל, לא, גם לא לבשנו מדים בגלל האופי הדבר הזה, כאילו חייתי חיים אזרחיים לגמרי במידה רבה, אבל אני ממש מרגיש שחזרתי מהמלחמה. אתה יודע, כאילו ג'וני שב משדה הקרב, כזה, אני לחלוטין לא מתיימר, אני אפר לרגליהם של כל חי הלוחמים, וכל מה שהם אנשים עוברים וזה, אבל זה ממש הרגשה שחזרת מהמלחמה, אפילו שחייתי תוך הציביליזציה, אין יום שלא שמעתי בו רדיו, כן?
ואיפה המפגש קשה... בעבודה, בבית, בטוויטר, איפה אתה אומר, חברים,
תראה, קודם כל,
איך אתם חיים ככה כשבחוץ מלחמה?
בפעם הראשונה שבה הגעתי לכנסת, באתי לעשות, להופיע בערוץ הכנסת, וכאילו ראיתי על מה מדברים, על מה הפוליטיקאים, במה הם עוסקים, וזה נכון ללא יודע מה, למאי כנראה, פחות או יותר, עוד בשלהי השירות שלי, לא האמנתי שזה מה שהם מתעסקים. עכשיו, אתה יודע, זה כאילו נשמע פלצני מתיימר, מה, כאילו, אבל זה ניתוק. מוחלט, אתה אומר, מהחיים עצמם, מהמלחמה, מזה שאנשים חטופים, מזה שאנשים באמת מילואימניקים יקרי ערך, אמרו, אני קופץ מהמיטה כדי, גם אם הם לא לוחמים, כדי לבנות תשתית מודיעינית למשהו שאתם, אנשים שזאת הייתה אחריות שלכם, לא ידעתם לעשות אותו. וזאת הייתה כפה מטורפת. ואתה יודע, כשאתה אומר על חזרה לבית וזה, אני בגדול כל הזמן הייתי סביב הבית טכנית, אבל הרבה מאוד אירועים היו ש... אני נסוי לשמחתי לאישה היקרה, שהיא גם יש טיפול, אז היא אומרת לי כל הזמן, אני לא המטפלת שלך, אבל כאילו אמרה, הלו, חביבי, משהו פה קורה, כאילו היו בי, וכנראה שעדיין יש בי כל מיני תגובות גם פוסט-טראומטיות, בסדר, שצריכות עבודה, כמו כל מה שצריך עבודה. אבל זה לראות את זה, כדי, אני גם אגיד עוד מילה על הצבא שפגשתי מבפנים, כאילו, אתה רואה בתוך אמן ושכניו, מצד אחד גאונות, באמת, את המוחות הכי חריפים, הכי חזקים לקחו, כמובן הטכנולוגיה פורצת דרך ומושקעים במשאבים מטורפים. מצד שני, לא מבינים, אני רואה לעצמי פה יתרון מהרקע שלי הזה, הם לא מבינים את האויב, לא מבינים את האויב. האויב שלנו הוא אויב, זה גם דברים, אתה יודע, אתה שומע את זה במו אוזניך ממחבלים, האויב שלנו הוא אויב דתי, משיחי. איך סינואר תכנן את המתקפה הזאת?
הוא מאמין.
כן, הוא אומר, זה הניצחון הגדול. זה, אני חושב שפה ספציפית זה קצת, אני חושב שפה הוא ראה בזה את הניצחון הבינוני, שהגדול יגיע אחריו, והוא פה, המתקפה, הוא לא חשב שהוא יצליח כל כך הרבה, זה היה לו קצת לרועץ, אבל... ועכשיו, אם אתה תיתן לגאוני הגאונים, אנשי הטכנולוגיה, להבין את הדמות הזאת, אם הם נטולי הרכיב הזה של להבין מה זה דתות, מה זה משיחיות, אין להם סיכוי לפצח אותו, אני חושב שזה גם יושב הקשל.
אוקיי, אז אתה חוזר, ומתי אתה חוזר גם לעשות עבודה עיתונאית?
די צמוד לדבר הזה, כן, די צמוד לדבר הזה, אני כבר אחר כך, לימים, עם ההתחממות החזרה בצפון הזה, אני די חוזר גם
למילואים.
למילואים. הפעם אני אסרק רק משהו אחר במילואים, כשאני כן שומר על קצת רגל פה רגל שם. בהתחלה אני נעלמתי לחלוטין, נשאבתי לעשייה הצבאית, עכשיו אני מנסה כן להיות, לשמור קצת פה וקצת שם, עם הפרדה מלאה.
שגם העיתונות, אבל סלח לי על הקלישה, היא גם חזית.
נכון, לגמרי. לא, אני חושב שיש חשיבות. היתרון שלי, ההיברידי, כן, זה לא אני, זה הרבה מבני דורנו, זה שאני מצד אחד רוצה לתת את האמת, מצד שני יש, זה לגמרי שליחות גם מה רוח הדברים שנעביר, הנחישות, זקיפות הקומה, זה שאנחנו לא כאן כדי להפסיד, אנחנו הולכים עד הסוף.
ואתה חוזר יותר מוקב, יותר עצבני, אם יורשה לי.
זה חייד משמעית חלק מנשרט לי משהו בראש, כן. אין כבר סבלנות לבינוניות הזאת, לגמגמנות, להססנות, לעשרות שרים מיותרים ש... אני עובד כל החיים שלי, המסים שאני אשלם, כדי להחזיק שר אחד, דודי אמסלם, משרד שלא צריך אותו, זה רק כדי שהאגו שלו יישב במקום מונח כמו שצריך. לא מתאים לי, לא מתאים לי, הדבר הזה לא יכול להתקיים יותר.
מגיע לנו יותר.
מגיע לנו יותר, גם בזה וגם בהמון דברים. מגיע לנו ממשלה מתפקדת, מגיע לנו מערכות ציבוריות מתפקדות, שעובדות בשבילנו, לא כי אנחנו איזה פריבילגים, העם הזה מוכן להקריב באמת את החיים שלו, אין יותר מזה, אנשים שופכים את דמם ומשלמים מחירים אינסופיים, אבל בקצה כשאתה חוזר משם, כשאתה חוזר מהמלחמה, אתה רוצה שתחכה לך מדינה הכי טובה שיכולה להיות, ואנחנו לא ממצים את הפוטנציאל, אנחנו אפילו לא קרובים למצות אותו.
וכל השיחה הזאת שאנחנו מתקרבים לסופה, מביאה אותך בעצם לצאת, אני רואה אותך בטוויטר, שומע אותך באולפן כשאתה מגיע להתראיין אצלנו, וגם לצאת לסדרת הפודקאסטים הזאת, שמה בעצם אתה מתכנן פה קדימה?
אני מתכנן לחפש את התקווה. זאת אומרת, אתה רואה גם לפעמים אצל משפחות שקולות, כל כך הרבה פוטנציאל של המקום שממנו ניבנה מחדש, כן? שזה כאילו קיצוניות, הם אנשים שחיים נחרבו, ומהם תבוא התקווה, כן, אז זה יכול לבוא מהם, איך אנחנו בונים מחדש את כל העסק הזה? חברתית, ברמה של בימים אלה מונח על השולחן תקציב מדינה, איך אנחנו בונים את התקציב הכי 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 נכון ויעיל וטוב, שלא דואג לקומבינות פוליטיות, באמת נכון לישראל, זה לצד זה, או כל סוגיית גיוס החרדים, שאי אפשר לשאת אותה יותר, אי אפשר, מצד אחד אי אפשר למשוך אותם מהפאות לבקום, וזה לא נכון, מצד שני אי אפשר להמשיך לתחזק להם כל הזמן את המנגנון הזה, אני חושב שמה שקרה פה זה שבניתוח מסוים, בתקופת נתניהו התפתחו המון 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 אקס-טריטוריות, דברים שהוא לא רצה לגעת בהם. זה כל העולם החרדי, להבדיל, כן, החרדים הם אחים שלי, אז אני לא זה, אבל העולם הבדואי של בנייה בלתי חוקית, ופרוטקשן, ונשק לא חוקי בחברה הערבית, ופשע, המון דברים שהוא לא רצה, הוא גם לא רצה לפנות את חאן אל-אחמר, כי כל מיני דברים שלא, זה ללכלך את הידיים, הוא לא רוצה להתעסק עם זה, ובבת תחתת הכל יתהפך עלינו ומתהפך לנו בפרצוף.
ואתה לא מפחד מזה שכשאתה אומר נתניהו, אז אנשים יד מתמקמים בעמדות הבסיס?
אני כל כך כבר לא, אני לא יודע אם אי פעם פחדתי מזה, אבל עכשיו כל כך לא, שוב, יש לו את היתרונות שלו.
זה חור שחור ששואב אליו, ברגע שאתה אומר ביבי, אז אנשים אומרים, רגע, אז אני בעדו נגדו, אז אני איתו...
אז אני חושב ככה, אני אגיד לך מה, אני חושב שקו השבר עם היסטורית בפוליטיקה הישראלית, קו השבר הראשוני היה הקו העדתי, בין אשכנזים למזרחים, הקו השני שאותו נתניהו בנה ותחזק מאוד, זה הקו האמוני, כן, המחנה המאמין ולא מאמין, קו השבר הבא, אני מקווה שאגב שלא יהיה שבר, אבל הדבר הבא בעיניי צריך להיות הקו הציוני. מי שציוני שהוא אח שלי, כולם אחים שלי, כן, בין היהודים, אבל מי שמשלם ומשרת, ואכפת לו מהעתיד שלנו, ורוצה שיהיה כאן הכי טוב שיכול להיות, מתוך הפוטנציאל הזה, הוא שותף, ולשם זה צריך ללכת. ומי שלא, אני לא אכלה אותו, אבל אני אפסיק לממן, לבנות, להחזיק בעצמי את המנגנונים שממשיכים, גורמים לזה להמשיך לקרות.
זה לסיכום השיחה שלנו. מה... איך אברי גלעד אומר? תארוז לי למתנה.
הלאה, הייתי באופן, לא ראיתי אתה אומר את זה. אני חושב שתקווה ואופטימיות, זה בהחלט דבר שהוא בחירה. אתה בוחר בזה, ואז אתה ניגש לשם. אני באופן אישי, אחרי כל מה שראיתי וחוויתי, בוחר ללכת לשם, אבל נדרשת המון המון עבודה, ואיגום משאבים ואנשים טובים, ובזווית שלי אני יודע לדבר, ואני יודע לבטא ולנסות לזקק רעיונות, וזה מה שאני מתכנן לעשות פה. להגיע למצב הזה, שוב, לא מהמקום התובעני הזה שמגיע לנו יותר, מגיע לנו תקווה, ואנחנו נדאג להרים אותה, ונדאג לממש אותה.
אז תודה, ובהצלחה.
שרקי.
אני באמת מגיע לנו יותר.
ממש, אני מאוד מאוד מעריך את זה שבאת, אתה האיש המדויק הזה, אני רק אגיד במילה, אתה איש של לב, וגם כשחקן בתוך המשחק הזה. ומגיעים לנו גם אנשים של לב בכל מקום.
תודה.
תודה, יקירי.